להיות לוזר ולאהוב את זה, מאת אורי שאלתיאל. ל-1200 האוהדים באדום שפלשו ביום שישי אחרי הצהריים לאצטדיון הכי שכונתי בעיר הכי מנומנמת בארץ, לא היו יותר מדי אשליות. להפך, אחרי כל כך הרבה שנים של שברון לב, מפלס האמונה מגרד עכשיו את הרצפה. להיות אוהד של הפועל ירושלים, יודעים כאן כולם, שזה להשלים עם הלוזריות, לקבל אותה, ואפילו בדרך מאוד מוזרה ומזוכיסטית לאהוב אותה. בלי אשליות, בלי יותר מדי תקוות. נולדנו לסבול. זהו תפקידנו בחיים, ואנחנו מקבלים אותו בהשלמה. וכך, בדקות הארוכות, לפני שריקת הפתיחה של מאיר לוי, מוצאים האדומים עיסוק מוזר. כמו מל גיבסון ורנה רוסו בנשק קטלני, שמשווים בגאווה צלקות בגוף. כך גם הסובלים מירושלים. אף אחד לא מדבר כאן, על רגעים מסמכים, ותאמינו או לא, היו גם כאלה. לא על ניצחונות בדרבי, לא על הגביע שלקחנו. אפילו על משחק העלייה המפורסם נגד שמשון לא מדברים כאן. רק על ההפסד ההוא נגד צפרירים באימקה. משחק הירידה נגד מכבי פתח תקווה שלא ניצחנו, ועוד ועוד רגעי סבל משנים ארוכות מלאות בהפסדים. ובכל זאת, בשבוע בו קבוצה שכל כך דומה לנו זוכה בגביע המדינה, כל מה שאנחנו מבקשים זה כמה דקות של אושר. אנחנו יודעים שאם נעלה לליגת העל, נושפל קשות. אנחנו יודעים שהניהול שלנו הוא הכי חובבני שיש, שהשחקנים שלנו לא מספיק טובים, וגם המאמן לא ממש מציע. ולמרות כל זאת, אנחנו מבקשים עכשיו עונג רגעי, רק שער מול רעננה הבינונית. רק רגע אחד של פורקן לפני שהייאוש חוזר. אבל לא. השחקנים כאן מולנו לובשים את המדים של הפועל ירושלים. וגם כשרעננה מתעייפת וקצת פותחת רגליים בעשר דקות האחרונות, הם לא ממש מסוגלים לכבוש. וגם כשמאיר לוי הופך לסנחן בין סלחנים, הוא מוסיף משום מקום 5 דקות. גם בהן אנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר. כשלוי שורק, 1200 אוהדים מנגבים את הדמעות, מתפזרים בשקט מופתי הביתה. אם ביתר לא היו עולים אחרי משחק הזה, לא היה נשאר כאן כיסא שלם אחד מלמלך אוהד דומע. ומשלימים כמו תמיד עם התפקיד של הלוזרית הנצחית. תפקיד שכנראה נגזר עלינו מלמעלה. ידיעות אחרונות, יום ראשון, א' בסיוון, תשסג, הראשון לשישי, 2003.
כולם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט המון. הפוד של אוהדי הפועל ירושלים מקליטים לכם כאן, לסטודיו של אביגי, ליד הבודקה בקטמונים, תוכנית מספר 135, והיום אנחנו עוצרים רגע, מנצלים את הפגרה כדי להמשיך עם התוכן המשובח, ולראשונה לעשות פרק רטרו, פרק שנחזור לעונות גדולות של הפועל ירושלים, שסימלו משהו בשביל המועדון הזה, ואין כמו התחלה, כמו להתחיל מגדולת הטראומות שלנו, 20 שנה חלפו עברו פי אף, והנה הגענו, עומדים אנו, אחרי ניצחון בדרבי, אבל אנחנו עוד נדבר על הכל. אז בעצם היום אנחנו מסכמים את אותה עונה, עונת 2002-2003, בפרק רטרו, פודקאסט המון מיוחד. הרשו לי להציג את מי שיושב עמדי כאן באולפן. קודם כל, טכנאי הסאונד שלנו, האיש שמאחורי הקלעים, שואם רוטנברג הפועל. שנשיר או שלא שרים ברטרו? נוותר. ונציג עוד, מגיע אלינו פעם שנייה, רון כהן, שאינו הולנדי.
ערב טוב, כן.
כניקסברגי, נכון?
כניקסברגי, כן, 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 יפה, יפה.
אז שלום לך, ברוך הבא. עוד מעט כל אחד ידבר על ההקשר שלו, ונציג את מי שעוד יושב, הופעת בחורה בפוד, הולך לחרוך את את האוזניים שלכם, ובאמת שמרנו אותו בדיוק לרגע המיוחד שיתאים, המרן, מורנו רבנו, שותפי למחוז ירושלים של משרד הרווחה, ניתאי חורש.
וואי וואי, ערב טוב לכולם, איזה כבוד. האמת מתרגש, מקווה שזה לא יהיה כמו הבחורה שלי בילדים א' הפועל ירושלים, סיפור להמשך בהזדמנות, כבוד גדול.
יפה, אז אנחנו מתחילים, אז בואו כבר נתחיל לצלול ככה לאווירה, אנחנו מדברים בעצם על, אנחנו היום נדבר על עונת 2002-2003 בליגה הלאומית, ספוילר, הפועל ירושלים לא עלתה באותה עונה, זה היה מאוד משמעותי, אבל בואו נתחיל קצת אין כמו האישי כדי למשוך את המאזינים ולהכניס את כולם לאווירה, אז בואו נספר קצת איפה היה כל אחד מאיתנו באותם רגעים. ניתן.
טוב, נו, אני אתחיל.
בתור הזקן השבט פה.
אני חושב שמתבקש, וכן, זאת אומרת, שמעתי עכשיו את אורי שאלתיאל בקטע הזה, ובכל השבוע הזה אני כן נלהמתי, כי למרות שאנחנו, אני לא יכול לראות אותנו במקום אחר, ומה שעברנו והעונה האחרונה, לא יכולתי לראות את זה. זאת אומרת, וכן, זו הייתה שנה מאוד משמעותית בחיים שלי, חזרתי לירושלים אחרי לימודים, 3 שנים בבאר שבע, התחלתי לעבוד בבית מעבר לילדים, איפה שהכרתי את אשתי, נולדו לנו 3 ילדים מאז, ועדיין אני זוכר את העונה הזאת לפרטים.
בן כמה היית?
הייתי בן 27.
בשל.
כן. ואני כן אציין, זה כן עונה מתוך 2 עונות נהדרות של הפועל, עונות שנהניתי מהן, בטח נרחיב על זה בהמשך, ליוו באמת שנה מאוד משמעותית בחיים שלי, ו...
אז הרקע, באמת הסיפור של איך התגלגלנו לאותה עונה, אנחנו באמת נגיע לזה עוד מעט. רון, איפה אתה היית באותם שנים?
אני הייתי תלמיד כיתה ח' בתיכון לאומנויות, וכאחד שגדל על הפועל ועוד ראה אותה משחקת בליגת העל, והעונה הזאת בעצם הייתה מין עונה אחרונה בהרבה הרבה שנים, שהייתה איזושהי מין גאווה גדולה להיות אוהד הפועל ירושלים, וככה היא זכורה אצלי, וזו העונה... גם בחיים האישיים של ילד שגדל וחווה את העולם ולחוות הצלחות ולחוות ניצחונות ולחוות את אחיו הגדול ואת החברים של אחיו הגדול וניטה היה אחד מהם וניסיות למשחקי חוץ זה גם עונה ש... וחיים ש... ששלמים ש... שאני זוכר.
אז אני אספר בקצרה על עצמי, אני עוד, וזה גם ייתן את התפקיד שלי, את הרקע פה בפוד, אני עוד לא הייתי ממש חזק בענייני הפועל, סיפרתי פה בפוד פעמים בעבר, בגמר הגביע ב-98 עוד הייתי, עם ניסים קוויתי, אבל לאחר מכן היו שנים, כאילו מאוד מאוד עקבתי, אני זוכר את המקומונים באותה עונה, בלעתי אותם בשקיקה, הייתי מנקה חדרי מדרגות ומסיים מהר כדי לשבת ולקרוא, מאוד פיללתי, וגם היו מדי פעם שידורים בטלוויזיה של משחקים שהיה אפשר לראות, נכון? זה היה ערוץ
33
היו השידורים, כן. אז זה בעצם אותה עונה. רון, תמקם אותנו על ציר הזמן. מה הפועל ירושלים נוסדה בשנת 26?
עוד לפני הפועל ירושלים, בואו נכניס רגע לאווירה של איפה חיינו ואיפה היינו, כי הפועל ירושלים, בסופו של דבר כן, יש הפועל ירושלים והעולם, וכדי להבין מה קרה בהפועל ירושלים, כדאי להבין מה קרה.
היה אינטרנט?
היה פורום רחל אימנו, יש פה דף מודפס מפורום רחל אימנו עם איזה הודעות שאני שמרתי מאז. בכל מקרה, אנחנו מדברים, עונת 2002-2003 הייתה, אני לא נעים להגיד, הייתה שנת ה-C של האינטיפאדה השנייה. כל הזמן התפוצצו פה אוטובוסים.
אוקיי.
וזה חשוב להבין, כאילו, אנחנו זוכרים את הפועל וזוכרים את המשחקים, אבל היו חיים בין לבין, והחיים היו קשים ולא נעימים ורבועים בדם. היו בחירות, אריאל שרון נבחר שוב להיות ראש ממשלה.
מי רוצה לנצח את הטרור?
בדיוק, שינוי של תומי לפיד עם 15 מנדטים, עמרם מצנע מביא 19 מנדטים למפלגת העבודה. בפברואר התרסקה מעבורת החלל קולומביה.
וואו.
כן. העונה הראשונה של כוכב...
אמא שלי אמרה לפני כולם, הוא לא שורד את זה. עוד שרק התחילו את שידורים, אף אחד לא הבינה בזה.
כלומר, זו הייתה שנה מלאה טראומות בחברה הישראלית. מבחינת כדורגל, זו הייתה פעם הראשונה שהייתה נציגה ישראלית בליגת האלופות, מכבי חיפה גדולה.
מה, עם ז'וטאוטה?
כן, 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 יצחק שום על הקווים. ביתר באותה עונה בעצם עברה את הטראומה של הפירוק של גד זאבי והרימה את הראש, טיפה, והפועל ירושלים. מה היה במצב בהפועל ירושלים? ניתאי.
טוב, בכל זאת, כמו שאמרתי קודם, נתחיל את המסע הזה שנה לפני, ליגה ארצית.
הפועל רמת גן זכתה בקביע המדינה.
וזה חשוב, אגב, טוב שאתה מזכיר את זה, כי זה חשוב לסיפור שלנו בהמשך. הפועל רמת גן תצטרף אלינו במחזור הסיום ברעננה.
יוסי כדורי הניף את הגביע.
לא יוסי,
שחר כדורי.
שחר כדורי.
נכון.
ניתן.
בכל מקרה, אנחנו חוזרים עונה לפני, ירדנו שתי ליגות במהירות מטאוריות מליגת העל, אחר כך לרדנו מליגה לאומית, שניהם מקום אחרון, שניהם בפער עצום.
העונה של הירידה מליגת העל זה עונת השמיניות, מה שמדובר?
לא, לא, לא. עונת השמיניות זה 91-92.
אוקיי.
זה הייתה עונת 99-2000, בעצם השנה הראשונה שבה הייתה ליגת העל. מישל דיין התחיל כמנג'ר, אליאס לוי מאמן.
אחיו של...
אחיו של אלישה, כן. בסוף גם אימן קצת לבד. ירידה די ברורה איפשהו מסוף הסיבוב הראשון, תחילת סיבוב שני, בלי יותר מדי מתח. אחר כך הגענו לליגה הלאומית, החזרנו את לאסלו צה, חשבנו שאנחנו עולים.
הספונסרית היה קיסר, נכון?
דני נוימן
על הקווים. אחר כך החליף...
עוד נחזור אליו.
כן, אחר כך החליף אותו לילו אופר, ובאמת, שוב, איזושהי התרסקות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו 7-8 נקודות מחוף מבטחים, לא מצליחים לעלות בכלל. תחילת סיבוב שלישי, מפסידים בהרצליה, יוסי ססי פתאום יוצא מולנו, חושב שהוא יכול לצאת לדבר איתנו, חוטף מתח גידופים, עוד אירוע מיני רבים של דהוקי מפרפר באיזושהי צורה, ומזמינים... עזרה ראשונה.
מוטי דהוקי שקיבל חנית בליבו בגמר גביע.
כן, מוטי דהוקי...
זה היו השנים שלו.
נקשרו הרבה אגדות עליו מבחינה בריאותית. הפרומו הזה, אנחנו מתחילים ליגה ארצית, הפסד להפועל אקו.
פעם ראשונה שהפועל ירושלים בליגה השלישית.
נכון.
הליגה הארצית אבל הייתה עונה נפלאה, זה דיגמי, לא?
אז כן, זה מה שניתן בא לספר.
מתחילים אותה, מישל דיין מגיע לאיזשהו הסדר שנותנים לו שקט וקצת תקציב, מביא את אופר דיגמי, מביא את גיא משאל, מביא את אבי אבזולי, עונה נהדרת, עולים על הגל, מצליח גם להביא את אופיר אזו שהיה בהסגר חזרה להפועל, מתי שהוא נהיה כוכב. באמת עונה יוצאת מן הכלל, חיזוק, רכש נכון, עולים מחזור לפני הסיום עם רביעה נגד מג'דל קרום.
אותה מג'דל קרום.
אותה מג'דל קרום.
אוקיי.
אני ממש זוכר, כי הוא שרון דיבר על התקופה, אני זוכר אותי בסטרדס, כל הזמן מסתכל על הדלת, מתי מגיע המחבל. בסוף החלטתי שאין מנוס ופשוט לשתות עוד קצת ולא לשים לב מה שיקרה יקרה.
יופי של רפרט.
שרדנו. ועלינו ללאומית, עדיין לא מעט בלגן, זאת אומרת, ובאמת לא הגיע הרבה רכש, אני זוכר...
מה הייתה הייחודיות של הקבוצה הזו?
קודם כל, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת נדבר על DNA, כאילו שינינו DNA, אותו DNA, בסיס בית מאוד מאוד חזק, מכל מיני דורות.
תן שמות של שחקנים, שחקני בית
שלנו. סלמן עמר, יוגב שמעון, רם סטי, שי אהרון, אופיר עזו, הכוכב הצעיר, זאת אומרת, שמגיע, חמודי סלמן, מוסה סלמן,
דן רומן,
ובאמת, בסיס מאוד מאוד חזק, סליחה, אם שכחתי מישהו, יניב אברהם עם הספסל, ואליו, אני זוכר עוד, היה...
לא היו זרים בסגל.
לא היו זרים, אני חושב שהייתה איזושהי בעיה טכנית כחלק מויקטור וססי או משהו כזה, לא קיבלו איזה אישור גילוי נאות או משהו כזה, אני זוכר משהו, אני לא זוכר איך קראו לזה, זה כנראה מאוד מצחיק אם הייתי זוכר את השם. בכל מקרה, אני זוכר, היה גביע טוטו משולב לליגת הליגה לאומית, ועוד השחקני רכש שאנו לא נרשמו, ראינו אותם ביציע איתנו, ופתאום אנחנו משחקים נגד הפועל באר שבע, שבאותה ענה הגיע לגמר גביע נגד הפועל רמת גן. אנחנו רואים שאנחנו בעניינים. מגיע משחק ראשון נגד מכבי הרצליה, פתאום אנחנו רואים את טיבי רץ כמו סילון, זה אחד מהרכש. בעצם היה 4 שחקני רכש משמעותיים בכל העונה הזאת.
רגע, טיבי היה בעונת רענן?
כן. גולן מלול שוער, גל פיבח, בלם, יוצא מכבי תל אביב, הסתובב כבר בלאומית, לא הבריק, נתן עונה פנטסטית. רונן פיינגנבוים, בקישור האחורי.
הבן של.
כן.
כנו של שיה.
וטיבי טיבי. זה בעצם היה הרכש...
זה מישאל שהמשיך מהעונה...
זהו, מישאל ודיבה המשיכו איתנו מליגה ארצית, מתישהו גם מאוד בהתחלה הגיע רונן שווייג, שגם כן היה עונה שעברה וזהו, לא התחיל, הוא הגיע משהו כמו מחזור חמישי בתור סופר סאב.
מאיפה הוא הגיע לנו, בפתר?
לא זוכר, סטט, אני כאילו, יכול להיות שהוא היה מושאל מבטר, ולא, וכל פעם ניסה.
כבר.
אבל גם בעונה לפני, גם בעונה שעלינו מהארצית הוא היה, גם בעונה בליגת אלו היה, סטט, איפשהו תמיד הוא איכשהו התגלגל אלינו בעונות האלה. ולדעתי, באמצע העונה גם הגיע ואלה, ולנטין תאודוריקה. שגם כן, היה עוד לפני, זאת אומרת, זה קבוצה לא עם רכש, קבוצה לא עם רכש נוצץ, המועמדת הוודאית לעלייה באותה עונה הייתה הפועל חיפה, שעוד הייתה עם ריח עדיפות.
בעצם ירדו מליגת העל.
ירדו מליגת העל עונה לפני, החזירו את אלי גוטמן.
הם ירדו כל כך מהר אחרי שהם לקחו את האליפות? האליפות שלהם הייתה ל-98-9.
שנה קודם, הייתה את ההתאבדות של רובי, ואז הם בעצם התפרקו להם.
אבל זאת נראיתה, כאילו שאנחנו, אמנם עונה לפני, אנחנו היינו ליגה ארצית, והם היו ליגת על, ניצחנו אותם 3-0 בגביע.
נכון.
אבל זה נראה קבוצה לא קשורה, שתעלה, אחי נצרת נראו מההתחלה מאוד מאוד חזקים, והרצליה היה נראה שאחרי שנתיים שהם דשדשו, הם גם כן ראו את עצמם כקבוצה לליגת על.
הם זכרו את הימים עם איבנו ואיציק זוהר וכאלה.
בדיוק. זה, אם אני זוכר נכון, אלה 3 הקבוצות שסומנו, סכנין לא סומנו, ואנחנו חשבנו שלא נסתבך עוד פעם בתחתית, חשבנו שתהיה לנו עונה יפה, כאמור גם פתיחת עונה נראתה בגביע הטוטו, נראינו נחמד.
אז אוקיי,
מתי בעצם התחלנו להבין שקורה פה משהו שמתחבר לכדי ריצה משמעותית בצמרת?
קודם כל היה סיבוב ראשון נהדר. אני חושב שכבר במחזור השלישי התחלנו ב-1-1 נגד הרצליה, אחר כך 3-0 נגד צפירים שהיו מאוד חלשים, ואז הגענו לנצרת, הצגה, 4-1, טיבי טיבי עם השער הראשון שלו, צמד של שי, אוהדים כאילו...
אחי, נצרת היו קבוצה טובה באותה שנה. היה להם, אני זוכר, פיטר אמולה בזה, גם בנבחרת העונה שם, הם הכניסו כמה שחקנים. לג'ון גרייב לדעתי.
היה בוקולי בתחילת הפריחה שלו.
לג'ון גרייב.
כן, הקבוצה שבאמת נבנתה לעלייה, אני זוכר אותם מוחאים להם לנו כפיים ב-4-1, שנראה לי שמוסה שם אותו, ואני חושב שכבר אמרנו, וואלה, אנחנו טובים. טובים, והכדורגל היה טוב, והכל.
והחיבור, ורצנו משנה קודמת, והקהל.
זה ההמשכיות הזאת, בדיוק, זה יש יתרון. אני זוכר שראינו את זה בקבוצות אחרות, בנס ציונה ראינו שזה קורה, ראינו ב... יש קבוצות, בריינה זה קרה.
זה כדורגל.
שאם אתה ממשיך בדיוק עם מומנטום, עם שלד טוב שצובר, זה מה שנשמע, שהשלד הביתי הזה, הוא עבר איזו השתפשפות שהייתה מאוד מאוד, בנסיבות טרגיות, כן, ירדת לליגה ארצית, אבל סך הכל זו הייתה חוויה טובה, שהביאה לשפשוף של כל המערכת, ואז באמת לאיזשהו סי שרצנו בלאומית, רצנו
נפלא, והכדורגל היה חמודי מצד אחד, אז הוא מצד שני, שי בעונת הסי בקריירה שלו, סטי הברומטר שקוניאל את הכל, תמיד היה גם מישהו מהספסל שידע.
דן רומן פנטזיסט כזה.
כן.
גם בעיקר איש עבודה קשה, בסוף גם היה לו אופי. זאת אומרת, אני חייב להגיד שהוא מאלה שלא התפרקו בסוף, אבל ואיפשהו תמיד היה עוד מישהו ששחב. בהתחלה היה טיבי טיבי, אחר כך קצת מוסה,
טיבי טיבי, אני חושב שנייה, צריך רגע להזכיר מי הוא טיבי טיבי.
ספר את סיפורו אולי רגע, רון.
סיפורו מלא...
הסוף היה טרגי.
הגיע אלינו בחור מטירה, שהיה השחקן הכי מהיר בארץ, בצורה לא, לא, לא הגיונית בכלל, והיה נפלא, ונתחבר אלינו ללב ולקבוצה, וממש הרגיש שהוא שחקן בית, מהיר מאוד. ואני חושב שנה או שנתיים אחרי שהוא היה אצלנו, אחיו רצח אותו באיזשהו סכסוך. נורא בפתנות. כן, באיזשהו סכסוך, משהו משפחתי בטירה, מזעזע, וטוב להזכיר אותו, כי תמיד נזכור אותו.
אז היה שנים, אגב, שלט ביציע.
אם זה אצל מישהו בבית, צריך אותו חזרה ביציע.
אבל בוא, אז בוא נתחיל, אוקיי, אז התחיל טוב, בוא נעבור קצת על המשחקים, על זה, איך זה הגיע לאותו רגע בעצם, למה שאנחנו מדברים, לטראומת רעננה.
אז באמת סיבוב ראשון נהדר, 6 ניצחונות, 5 תיקו, בלי הפסדים. מסיבוב שני, קודם כל התחיל איזשהו חוסר שקט, שמאוד אפיין את הפועל של אז. פה גולן מלון רוצה, נפצע השוער של מכבי פתח תקווה, עושה שביתה איטלקית, אתה מפסיד לאחי נצרת 3-2, מי שדואג להביא את ענן פרו כדי שהוא ידע שאו שהוא בספסל שלנו גולן מלול, או שהוא חוזר לתלם.
ענן פרו היה, אני לא זוכר אם לפנינו, אחרינו, אבל היה לו יופי של... לפנינו, בהפועל חיפה, היה לו שתי עונות טובות מאוד.
כן, זה לא... הוא לא ממש היה אפשר לסמוך עליו, יכול להיות שרצו שהוא יחליף את גולן, ראו שזה לא יעבוד, אבל לא היה איזשהו...
אגב, הבן של גולן מלול מככב היום במכבי יפו.
זה היה שקט בהנהלה גם, כמובן.
כן, והיה חוסר שקט בהנהלה כל הזמן, זאת אומרת, החל מהזרים, אחר כך עוד עניין של המשכורות, כמובן המשחק הוא בסיבוב השלישי כבר נגד בני סכנין, שאנחנו מנצחים 3-0, בהרכב מאוד חסר, אני לא זוכר למה, אבל אני זוכר את אלי חסין יורד לפני הזה למגרש, והאוהדים שרים לו, כל הדומי אומרים לך תודה רבה.
מי הוא היה? איש קבוצת הניהול?
כן, הוא היה איש הראשי מקבוצת ניהול, שבעצם מתישהו ויקטור וססי הסכימו לתת להם את הקבוצה עד סוף העונה, כדי שיהיה שקט ולפתור את העניינים אחר כך. זאת גם הייתה קבוצה די פריחה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בסוף על נקודה שהייתה חסרה לנו לעלות ליגה, היו 5 משחקים, שספגנו שער שוויון בדקה 90, 3 מהם היינו ביתרון של 2 שערים במהלך המשחק. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהייתה חסרה ברעננה, יכלה לבוא בכל כך הרבה מקומות אחרים, וכן, גם רואים בתקצירים את הספסל, כאילו מלא אנשים, חוסר שקט, כאילו לא רק במשחק של רעננה. ממש זכור.
יש פה איזה ראיון שאני מחזיק שנערך עם מישל, שהמאמן הקבוצה אחרי רעננה, ועל בדיוק מה שאנחנו מדברים, הוא מספר, אני לא יכול, על אחרי העונה של רעננה, אני לא עומד לעבור עוד שנה כזו, שחוסר הוודאות הוא בלתי אפשרי. אתה לא יודע אם יש לך משכורת, אתה לא יכול להביא שחקנים, ואתה לא יכול לעשות כלום. אתה מתעסק בכל דבר בעולם חוץ מכדורגל. זו הייתה העונה, וזה בעצם היה תחילת ה... לא תחילת, אבל פה התחלנו בעצם את המעגל הבלתי נגמר של ססיון הבוררות, פה, שם, קבוצות ניהול, מי ייקח, מה יהיה. עלינו כל משחק עם ספונסר אחר כזה, של מישהו ששם איזה כסף.
סיימנו את זה עם המשביר לצרכן.
נכון, נכון.
ספונסר מכובד מאוד.
נכון, היה כל מיני, כל הזמן היו ספונסרים שונים, וזה היה חלק מהעונה הזאת, וזה היה חלק מהפועל ירושלים, וגם ראינו את זה כאיזה, את הפועל ירושלים, ונעלה ליגה, ונקום מזה. וזהו, ולא עלינו ליגה.
יפה, אז נתנו את הרקע הדרוש, מקווה שהמאזינים איתנו נכנסים לאותם עניינים. כדי להכניס את מאזיננו יותר לעניין, יש לנו את מי ששידר את המשחק, את אותו משחק ברעננה. בואו נעלה אותו על הקו.
אז את אותה עונה שידרו בערוץ 33. ולשמחתנו הרבה, כמה מרגעי השיא של הגדולים של העונה מלווים בקולו המדהים והמרגש של אחד מבחירי שדרי הספורט שהמדינה שלנו ידעה.
ספקטקולרי.
זוהר בעלול, כשלצידו אז ישב דני נוימן. ולשמחתנו יש רגעים גדולים שזוהר תיאר ושידר, ולצערנו, אבל גם מצד שני יש לנו זיכרון מאוד גדול מזה, זוהר שידר את אותו משחק אחרון ברעננה. שלום זוהר, תודה שבה הצטרפת אלינו.
שלום שלום.
באמת כבוד גדול להריח אותך פה איתנו.
הכבוד הוא שלי כמובן.
אתה סיימת את המשחק ברעננה, אחרי שריקת הסיום של מאיר לוי, אתה אמרת, אתם עוד תספרו לילדים שלכם, והילדים שלכם יספרו לנכדים שלכם, הכיצד מחמיצה הפועל ירושלים את ההזדמנות לשוב לליגת העל בעונת 2002-2003. אז הנה, הנה אנחנו עושים את זה, מספרים את הסיפור. זוהר, מה, איפה המשחק הזה ממוקם אצלך בזיכרון, אחרי קריירה כזאת עשירה, עם כל כך הרבה שיאים ורגעים?
א', אני צריך להודות שלהפועל ירושלים יש פינה חמה בלבבי. זו קבוצה שהצמיחה לא מעט שחקני כדורגל, שנחקקו בזיכרון הקולקטיבי, רק לציין את ויסינקל, ואת אליבר רימוש, ואת מטאבי, ואת קרוצ'י, ואת אזולאי, אין ספור רשימה ארוכה, ארוכה נוצצת ומעניינת. הגענו למשחק הזה כאשר הפועל ירושלים הייתה בידיעה שאם היא מנצחת, אז היא עולה בלי כל קשר לתוצאה של קבוצה זו או אחרת. אז אנחנו הגענו, אני ודני נוימן וצוות שידורי החוץ של רשות השידור בזמנו, של הערוץ הראשון של הטלוויזיה, לרעננה, בזמן לפני תחילתו של המשחק, והרגשתי שיש אווירת אופוריה, והאמת היה על מה, כי הפועל ירושלים הייתה מועמדת, הייתה פיבוריטית, כל מה שהיה צריך לעשות זה להפקיע איזשהו גול, לחלוץ את גורלו של המשחק הזה, ולעלות לליגה, ליגת העל. אבל, ודיברתם על הקריירה שלי, במהלך חיי שידרתי שני משחקים תמוהים לגמרי, משחק הסרוכים, ביתר ירושלים עובד שען, והמשחק הזה, מדוע המשחק הזה, כאשר ברקע כל מי ששומע למאזין לתוכנית הזו ולרעיון הזה, מבין מה המשמעות של משחק הסרוכים, אבל ייתכן שהוא לא מבין מה קרה במשחק הזה. הייתה שליטה של הפועל ירושלים, אבל זו הייתה שליטה אופטית בהתחלה, ככל שנקפו את הדקות קדימה, הפועל ירושלים אחה והשתלטה למשחק, אבל השעון שיחק פקטור ראשי, הדקות נקפו בכל זאת, והזמן רץ, אף אחד לא יכול לעצור את הזמן מלכת. ואז הגענו בערך למחצית השנייה, ושלבי הסיום של המשחק הזה, וכאשר אני מתאר את העניין הזה כתמוע, כי הפועל ירושלים כל כמה שניות הגיע למצב ודאי של גול. אני אומר לכם בלי להגזים, בלי שום הגזמה ובלי שום גוזמה, הפועל ירושלים אחת לכמה דקות הגיע להזדמנות ודאית. היו שחקני התקפה יוצאים מן הכלל, למשל המחליפים, רק להזכיר לכם, שני מחליפים אדירים היו להפועל ירושלים, שנכנסו כדי לחזק את הקבוצה ולהפקיע את השער הגואל. אני מדבר על רונן שווייג ואני מדבר על שי אהרון.
שי אהרון עלה מהספסל.
סליחה?
שי אהרון עלה מהספסל.
כן, הוא היה פצוע.
עלה מהספסל, כן. כן, היה פצוע, ובכל אופן נכנס, כי אמרו, יגייס את הניסיון העתיר שלו, והוא יכריע את המשחק, וממש אני משדר, ואני לא מאמין, כי הפועל רעננה, כאילו כפעם שד, השחקנים האלה של הפועל רעננה, עמדו על המגרש, ואמרו בהזמנה, די ויזואלי, די ברורה, לשחקני הפועל ירושלים, תפדלו, קדימה, תפקיעו את שער הניצחון, והשער בושש להגיע. ואז הבנו שיש משחק מקביל, שנערך, אם אני לא טועה, בקריית גת.
נכון.
סכנין שיחקה נגד קריית גת, ואז השעון התחיל להלחיץ, ואז הבינו שאם סכנין מנצחת את קריית גת, החלום של הפועל ירושלים נגוז לרסיסים.
שסכנין בכלל לא הייתה בתמונת העלייה בערב המחזור.
אני אזכיר לך, זוהר, שבעצם מכבי הרצליה הייתה זו שהייתה אמורה לעלות ליגה עם הפועל ירושלים, לא תנצח.
גם מכבי הרצליה. ומה, מול מי?
הפסידה להפועל רמת גן, שהגיע בהנגובר מחגיגות שחייתה בגביה.
איזה זיכרון פנומנלי, אתה צודק. לכן המשחק של סכנין היה האנדרדוג של האנדרדוג. כלומר, המשחק שבכלל לא חשוב. מכיוון שאם חלילה...
לא היה צוות שידור במשחק הזה, נכון?
לא צולם, ולעולם לא נדע מה היה במשחק הזה, אבל בסופו של דבר סכנין ניצחה. אבל בכל הקונסטלציה הזו, בכל המשוואה התמוהה והמוזרה הזו, סכנין הייתה ממש לא בחשבון של אף אחד. כלומר, גם כמו שציינתם, מכבי הרצליה הייתה יכולה ליהנות מן ההפקר, אבל מה שראו עיניי, פשוט זה היה משהו בלתי מובן בעליל, ומשהו מדהים, כי באמת, אתה יודע, התמרור היה, החץ של התמרור היה, השער של רעננה, והשחקנים של רעננה לא זזו, ולא הזיעו, ולא התנגדו, ולא שיחקו כדורגל, והפועל ירושלים כל כמה שניות הגיעו אל עבר השער של היריב, ולא הצליחו להפקיע. ואז המשחק מסתיים, 0-0. מכבי הרצליה כאמור, כפי שציינתם, הפסידה. וסכנין נהנתה מן ההפקר בצורה מוזרה ביותר. אחד מהמשחקים התמוהים ביותר שאני ראיתי במהלך חיי.
ניתאי.
זוהר, אני... אמנם היה לי קשה, אבל ראיתי ביוטיוב את ה-10 דקות האחרונות בדיוק אלה שדיברת עליהם, וכן היה דבר אחד שמאוד בלט. דני נוימן היה משוכנע שהגול יגיע, ואתה ראית שעובר משהו על השחקנים של הפועל ירושלים, למרות כל מה שתיארת עכשיו, שהם לא יצליחו.
אתה יודע, אני לא זוכר את הטקסט במלואו, אבל אני, אתה יודע, אני עיברתי את שערותיי מגולגולתי במהלך חיי, אז יש לי קצת ניסיון, ואני יכול לחוש את העניינים. אתה יודע, תמיד אני אומר, איש תקשורת הוא סוציולוג, יש לו סייסמוגרף, הוא יכול גם להריח את דברים שאולי אנשים רגילים לא מריחים. אז הבנתי שאם מעשרה מצבים, ודאיים של הפועל ירושלים הם לא הצליחו, אז כנראה שהם לא יצליחו לעולם. זו המשוואה, משוואת הסתר או המסתורין שאפפה את המשחק הזה. הם הזמינו ואלה לא קיבלו את ההזמנה. שחקני הפועל ירושלים פשוט הרגליים רעדו, כי הם ראו, לא היה שעון אלקטרוני, אבל הם הבינו שהדקות נוקפות, שהזמן עוזל, שהצלחות מהספסל הולכות וגוברות ונוסקות עד לשמיים, ואנחנו משדרים. ואז הבנתי, יכול להיות שהבנתי, שמי שהחמיץ 10 פעמים, כבר, גם אם תיתן לו עוד 10 הזדמנויות, כבר הוא לא יפקיע, לא יחבוש.
תגיד, זוהיר, אתה המשכת לעקוב אחרי הפועל ירושלים, אחרי אותו משחק? עד ימינו אנו?
אני חושב שכן, זאת אומרת, זה קטמון במטמורפוזה שליפתה את הפועל ירושלים. הבנתי שהקבוצה הזו עברה, מהמורות ועברה לידיים של אוהדי כדורגל, אבל לומר לך שממש ממש עקבתי, לא עקבתי, אבל הבנתי שזו דרך לנצח. זו דרך לנצח, כי הימים, ימי הזוהר של אותם שמות שהזכרתי, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להתדרדר במדרון התלול, יהיה לך קשה על פי משנתו של זזיפוס, ונדמה לי שהבנתי שאין חזרה, אין דרך חזרה.
הפועל ירושלים של ימינו אנו לא סגרה את המעגל הזה לדעתך?
מאיזו בחינה?
מבחינת זה שעלתה לליגת העל, ובעצם מה שהפסדנו ברעננה, בסוף כן הפלנו על הגבעה הזו.
מקץ 20 שנה, כמו ששמולי קראוס שר.
זה דור.
כן, ממש.
שנה זה המון שנים, כן, זה לא עניין של להתאושש תוך שנה או שנתיים ולעלות שוב לליגת העל, כמו שקבוצות מסוימות עשו בשנים האחרונות. להפועל ירושלים היה קשה, כי אני זוכר את המורכבות של היחסים בין ההנהלות למיניהן, ואני זוכר את השמות יונה וססי, ואני זוכר את המעבר הקשה וכל ההתמקחויות שהיו בקבוצה הזו. זאת אומרת, זו הייתה תקופת חושך. אז אחרי 20 שנה, יכול להיות שהחושך נגמר, ומבצבץ לו איזשהו אור. אז אני מאוד מקווה שהפועל ירושלים תשחזר את ימי הקדם.
זוהר, תודה, תודה, תודה גדולה על המילים היפות והחמות האלה. הצלחת, אני חושב פה,
להכניס את כולנו ממש לאותם רגעים.
כן, אז אנחנו מאוד מודים לך, ומאחלים לך בריאות וכל טוב.
אני מודה לכם, ורק מזכיר שמה שאמרתם בתחילת הדרך, ציטוט שלי, ש... זה הילדים שיספרו לנכדים, ואתם לקחתם את השליחות הזו, ואתם עושים את העבודה נאמנה. כל הכבוד לכם.
תודה רבה, מזל שיש לנו אותך.
להתראות.
אז אחרי שזוהיר הכין אותנו ודיבר איתנו באמת על המשחק שהיה ועל האווירה, בואו ניקח רגע להתמקד גם ביריבה. שיחקה מולנו קבוצה, הקבוצה היא כמובן הפועל רעננה, שבה שיחקו מגוון שחקנים שעוד ניגע בהם, דנדי או קונגו, אבי סנדור, השוער בצלאל, ונשיחק שם גם שחקן עם היסטוריה בהפועל ירושלים, גיא סולטן, שלום לך.
ערב טוב.
אהלן גיא. גיא, מי שלא מכיר, זה ככה שם ש... היה בהפועל ירושלים, תחילת שנות ה-90.
לא נתבלבל עם תומר סולטן.
לא נתבלבל עם תומר סולטן.
יש קשר משפחתי, לא?
כן, הוא בן דוד רחוק.
אוקיי.
זכור במיוחד שלושר מול קריית שמונה בטדי, מספרת שכל עוד שהיה במשחק הזה זוכר, וגיא השחקן, אמנם גדל במחלקת הנוער של ביתר, היה קצת בהפועל, הסתובב ככה, עשה קריירה מאוד יפה באשקלון.
הרצליה לדעתי אני זוכר?
רעננה.
כן.
ובעונת 2002-2003, רעננה. גיא, אתה סיפרת לי מקודם דבר מאוד מעניין, איך התגלגלת לרעננה באותה עונה, בוא תספר לנו.
אז בשנת 2000-2001, שנתיים רצוף, הייתי מלך שערים של הליגה הלאומית, ואז היה לי חוזה לעונה שלישית בהפועל אשקלון, וקיבלתי קריאה מהפועל, להגיע להפועל, שהם בנו קבוצה לעליית ליגה, והם רוצים לעלות ליגה, ושמחתי שזה קרוב לבית, אז ביקשתי מהפועל אשקלון לעזור, ועזבתי להפועל ירושלים. אז את אותה עונה, התחלתי בעצם בהפועל ירושלים, והייתי אמור להיות שחקן הרכב, ולרוע מזלי נפצעתי לקראת המחזור הראשון במחנה אימון, ואז לא שיחקתי, והפועל התחיל את העונה בטירוף עם, אם אני לא טועה, 11 ניצחונות או משהו כזה, ואז לא היה לי מקום להשתלב, פשוט הקבוצה רצה, ו... לא שילבו אותי, ואז ביקשתי לעזוב, ומחזור 11 עזבתי להפועל רן, שהיו מקום אחרון באותו מחזור.
ואוקיי, ומגיע הרגע, והעונה מתקדמת, ומחזור אחרון, הפועל ירושלים נגד, בא אליך הביתה לרעננה.
לאחוזה.
מה, אתה יודע, בטח יש לך חברים בהפועל, אנשים, בטח בעיר, מה קורה, מה מרגיש, מה מדברים?
כן, הייתה תכונה מאוד רבה לקראת המשחק, ותשמע, זה משחק, זה ספורט, כל אחד עשה את מה שהוא יכול ספורטיבית, ובסוף הפועל היו צריכים רק גול אחד בשביל לעלות ליגה, וזה לא קרה, מאז סכנין בליגת העל, באותה עונה, זו העונה הראשונה שסכנין עלו לליגת העל.
עכשיו תגיד, במהלך המשחק, כאילו, מה, 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 מה עובר אליך? מה אתה מרגיש? אתה גם הוחלפת, ראיתי בסביבו לקראת דקה 80, אז כלומר, את הרבע שעה האחרונה הכי דרמטית, הכי מותחת, אתה רואה מהספסל. מה קורה שם?
האמת שראיתי את זה ברגשות מעורבים, ומצד אחד אני ברעננה ורוצה לנצח כמו כל שחקן ספורטיבי. מצד שני זה הפועל, בכל זאת יש מקום בלב להפועל. ובסוף קרה מה שקרה, והם לא הצליחו להפקיע. ונשארו בליגה השנייה.
עכשיו, יש ככה דיבור, דיברנו בינינו קודם לכן, ככה, 10 דקות האחרונות היה נראה שכזה רעננה אומרים, בואו תבקיעו, זה אכן היה ככה, או שזה הייתה דינמיקה רגילה של משחק?
לא, זה היה דינמיקה רגילה של משחק, אבל היה לחץ אטומי על השאר, במיוחד ב-10 דקות האחרונות, קורות, משקופים על הקו, היה באמת חוסר מזל, וזה באמת היה, זה לא שהפועל רעננה אמרו בואו תפקיעו, זה פשוט לא הצליחו.
טוב, אז זה באמת נותן לנו עוד זווית על הנקודה שהיה מצד, אולי קצת ספר לנו על הקבוצה של הפועל רעננה באותו משחק, הייתה קבוצה מגובשת?
האמת שכן, היינו קבוצה מאוד מגובשת, ועשינו מסע הישרדות נפלא באותה עונה, ובסוף הצלחנו לשרוד ולהישאר בליגה, והיינו במומנטום טוב, וזה היה כבר משחק אחרון, האמת שלא היה לנו כל כך על מה לשחק, וכי כבר נשארנו בליגה, ויצא 0-0 בסוף.
כן,
אנחנו זוכרים, גיא, היה נורא כיף לדבר איתך, חוץ זה שכיף לדבר איתך, זוכרים את הטעמים הנפלאים של שולחן הסולטן, איזה מקום זה היה, מוסקה בפיטה.
כן, כן.
של אבא שלי, האלוף.
בכל ירמיהו. מאז שום דבר שנפתח שם לא נכנס לנעליים של שולחן הסולטן.
אי אפשר.
נכון.
ובוא לטדי.
זה מיתולוגי שירושלמים זוכרים.
בוא לטדי, מחכים לך ביציא האדום בטדי, גיא.
אני אשמח. מה שהפועל עושים היום זה באמת דברים טובים ויפים, ושימשיכו ככה, הם בכיוון ממש.
מעולה.
תודה.
תודה רבה.
היה כיף לשוחח איתכם.
חזרנו למתעניינים בבית, בהפסקה הצטרף חבר נוסף לפאנל, שהבאת שבפעם האחרונה שראיינו אותך, אז אמרת, תביא אותי קצת במקומות שמחים יותר, אופטימיים, קצת איזה סיכום עונה נחמד. אז שמענו, הפנמנו, והבאנו אותך לדבר על רגע השכול הקשה ביותר של המועדון ב-20 שנה האחרונות, שבקושי, רק באור שינינו נחלץ ממנו. שלום לשחקן הקבוצה באותו משחק, שהנתי, זו הייתה עונה מוצלחת מבחינתך, נכון? כאילו, אם כבר מדברים.
עונת עושים בקריירה.
כן, לא הייתה איזו עונה רעה, אבל כרגיל איתנו כדי, נכון, אין קטן בוץ שלא דבק בו, המנג'ר שלנו, שי אהרון.
הלן, הלן, ערב טוב כמו תמיד, שמח להיות.
אז אתם יכולים עוד בוודאי לדמיין איזה דברים דיברנו בהפסקה, וכמה סקופים שמענו, אבל זו לא הסיבה שהתכנסנו, אנחנו פה חוזרים 20 שנה, חוזרים וזוכרים את עונת רעננה, שי, אתה זוכר את אותה עונה? זה נשאר אצלך בראש?
בראש אני משתדל שפחות, אבל בלב זה לנצח. זה רגע השפל, לשמחתי או לצערי, לא בקריירה שלי בחיים שלי. אני מהרגע שהגענו לכאן, אני באי נוחות כזה, אני אתחיל לדבר על זה. זה הכי רע שיכול להיות, זה באמת הכי רע שיכול להיות.
בן כמה היית באותה שנה?
כמה הייתי?
לפני 20 שנה.
24.
24. חלוץ, מלך השערים של הקבוצה.
מלך השערים של הליגה.
אז דיברנו על, ניתאי הכין אותנו קודם, דיברנו על איך הדבר הזה התהווה, על הקבוצה שעלתה מארצית והמומנטום שנצבר. ספר לנו קצת איך היה להיות בקבוצה הזו באותה שנה. היה משהו מיוחד בקבוצה.
משהו שהלך והתהווה, כן, בהתחלה קבוצה מאוד מאוד צעירה, בלי ציפיות, שמורכבת טלאי על טלאי, לרוב משחקני בית צעירים. קצת משחקני בית שקשלו במקומות אחרים ולא התרוממו לכל מיני גבעים. פתאום משהו בתלקיד הזה, משהו, העונה התחילה לא כל כך טוב אם אני זוכר נכון. ומתישהו נדבק, משהו נדבק בתוך הקבוצה הזאת, אופיר אז הוא בשיא הכושר. רם סטי בשיא הכושר, חוליית הגנה, יוגב שימון אם אני לא טועה בעונה צי. טיבי טיבי. על הרחמו, הרבה מאוד שחקנים שלרוב עשו קריירה מאוד מאוד בינונית, שפתאום מתחברים לאיזה משהו פסיכי שמחבר גם את הקהל אליו, וקורה איזשהו קסם במגרש, שאם אני זוכר נכון, תקנו אותי, אם אני טועה, יש לי זיכרון רע מאוד, לא זכרתי הרבה מאוד דברים מספריים וכאלה, מאותה עונה, אבל תקנו אותי, אם אני טועה, היה שם, לדעתי היינו, זה תחילת תקופת השידורים הישירים של הליגה השנייה, וערוץ אחד, ערוץ 33, בזמן לא משדר.
זה ערוץ אחד בערבית כזה.
ומשהו של רייטינג C במשחקים שלנו, וגם, אם אני זוכר נכון, שוב, אנחנו נוטים תמיד להגזים בכמויות קהל שהיו באים פעם למשחקים, גם אז, לדעתי משהו כמו 2,000-3,000 כמעט בכל משחק בית, ודקה 20 כבר 2-0, כמעט תמיד, כאילו, כדורגל אטרקטיבי וסוחף, עם גולים, עם איכות, עם כיף, הייתה עונה שכיף.
ודקה 90, 2-2. הרבה פעמים באותה עונה.
כן?
כן, 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 כן. זה היה כמה ניתאי, ספרנו.
ניתאי, קח אותנו לסוף של אותה עונה. קח אותנו, בואו, חוזרים עוד פעם קצת אחורה ול...
קח אותנו סיבוב שלישי של אותה עונה.
סיבוב שלישי, בדיוק.
אז באמת סיבוב שלישי, אנחנו כבר 4 קבוצות. סכנין סיימו מקום ראשון, הרצליה שני, אנחנו שלישי, נצרת רביעי, אבל הפרשים של נקודה, פה נקודה שמה, ו... קודם כל, אחי נצרת נותנים פול גז ומבטיחים מחזור לפני הסוף את העלייה. ושלושת הקבוצות האחרות מקרטעות, אצלנו בולט הרעש. קודם כל, באמת היה אחרי הפסד בקריאת גת, פתאום עוד פעם בלגן בין ססי ליונה, נכנסת הקבוצה של אלי חסין. אחר כך, משחק נגד ביתר באר שבע שכבר ירדו ליגה, אופיר אזו מתראיין באותו
בוקר.
לא ברייסר, בטדי. באותו בוקר מופיע רעיון בכל העיר, החלום שלי ללבוש את הצהוב של ביתר. מקבל שריקות בוז מחצי קהל, חצי קהל חברים שלו מריה לו באותו משחק, הוא נפצע פציעה קלה ומוחלף, ואתה מוביל 2-0 בביתך ומאבד את זה בדקה האחרונה. נגד קבוצה שכבר באמת ירדה ליגה. ואז כן, הגיע ניצחון גדול בנצרת אלית, צמד של שי, משחק אדיר של סטי, זוכר את זה, ואנחנו אומרים יאללה, כי אנחנו באמת, באמת, כמו שמישל אמר, היינו הקבוצה הכי טובה בלאומית באותה עונה. ואז מגיע משחק נגד הפועל חיפה, מישל מחליט לנסות את ואלה לבלם אחורי, הוא מאבד כדור אחרון, תופס את השחקן בחולצה, אדום, 3-0, איבדת את המקום השני, והמשחק שהוא להכי, אני זוכר חוץ מרענן, איזה שבוע אחרי זה בכפר קנה.
שהיה משהו במשחק עם הפועל חיפה, מישהו החזיר, שיהיה, לא?
האגדה אומרת שהייתה שביתה איטלקית הפוכה שם. זה אומר שבעצם שיהר החליף את אלי גוטמן, שהיה המאמן שם. שיהר רצה להפסיד, שחקנים לא אהבו אותו, האגדה אומרת שהם נתנו את כולם בשביל בעצם להכניס למאמן שלהם, ניצחו אותנו 3-0.
אני מכיר זווית אחרת.
רוצה לספר?
לימים, כמה שנים אחר כך, מישל ואני מסתובבים, אם אני לא טועה, יושבים באיזה בית קפה, אני לא זוכר בדיוק איפה, פוגש אותנו אבי קאופמן, שהיה בזמנו יושב ראש הפועל חיפה. מדברים, אני חושב שזה היה לפני איזה 10 שנים, ממש, אפילו קצת יותר. ואומר לנו, מה קרה לכם? זה משחק שהיה מסודר. הזר שלכם, אני לא אגיד את שמו, הוא לא היה באמת זר. זה היה ברור, זה היה 3-0 המשחק הזה, זה היה ידוע, כאילו שיהיה היה צריך את הנקודות, לא זוכר משהו עם הפועל חיפה, בהתחלה כולם דיברו על פיינגנבוים, ומסתבר שזה לא היה רונן. האגדות של פעם, בוא נגיד שהאגדה שלי והאגדה שלך פחות או יותר אותה רמת אמינות.
בכל אופן, שבוע אחרי זה אנחנו בכפר קנה, ומובילים 2-0 בביתך, ואז גול משום...
כפר קנה היה מסיות דף, היה הספונסר שלהם. היה חוצה מאוד מרשימה.
מדהים מה שאתה זוכר מהעונה הזאת. 2-1 משום מקום, שוב רועדות הרגליים, שוויון, אתה במומנטום של הפסד, משום מקום מוסה מצליח גם להוציא אדום מאיזשהו שחקן שלהם, גם להבקיע גול, אני זוכר, מחילה שי, ישבנו ביונס אחרי זה, אתם נכנסתם לקחת סנדוויצ'ים, לא יכולתי לראות את השחקנים, וידעתי שיהיה איזשהו רגע שאני אאמין שבכל זאת אנחנו עולים ליגה, כדי שתבוא המכה בסוף. ובאמת באותו מחזור גם סכנין אגב, תיקו 0 ברעננה, הרצליה הפסידו בחולון, ושוב אתה מקום שני. שבוע אחרי זה צפרירים, האגדות אומרות 5,000 ביציאה.
זיכרונותיו של צחי שמריהו.
אני מסכים עם שי שנופחו... אבל סדר גודל אורתודוקסים, לא עוד משהו כזה, 5-1 מהדהד, הרצליה, תקו 1, אף אחד לא סופר את סכנין, אני כל הזמן מנסה לשאול מה עם סכנין, מה עם סכנין, נגמר המשחק, אנחנו חוגגים.
חגיגות עלייה כבר.
חגיגות עלייה, עולים על הגדרות, כל מיני כאלה, ואז מי של יורד, צועק לקהל, הרצליה, ניצחו דקה 90, אנחנו אומרים, טוב, יאללה, נו, די, כבר... אחרי הצגה כזאת, אתה באמת מאמין שתגיע לרעננה, די, כאילו...
משחק לפני רעננה, ניצחנו 5-1 צפרים, בעצם היה ספור, ולפני זה, הפסדנו 3-0.
לפני זה 3-2 בכפר קנה, ולפני זה 3-0.
כי 3-0 מול הפועל חיפה, זה בעצם היה המכה הרצינית.
אבל קמנו מזה.
שוב, אבל קמנו מזה. שוב, היו המון מכות, היה 3-3 נגד הרצליה, שכבר ניצחת את ה-2-2 שדיברתי נגד ביתר באר שבע, שבאמת משום מקום, המון מקומות לקבל, להשיג את הנקודה החסרה הזאת, להבטיח את זה לפני המחזור האחרון. ואז אנחנו באמת מגיעים לרעננה. ותכף אני אתן גם לשי ולכל אחד את הזווית שלו, אני זוכר שני מקומות שהרגשתי שפתאום נקלעתי למגרש, והרגשתי זר לחלוטין, זה היה שמה, וזה היה בדרבי הראשון לפני שנה, כמעט שנתיים, שהפסדנו 3-0 לביתר. פתאום אני מרגיש לא בבית, אני מרגיש שאני לא מבין מי מסביבי, מי זה, הייתה אווירה מוזרה. כאילו, על פניו, הכל וזה, וצפירות ודגלים, שעתיים לפני, אבל היה, כאילו...
אני זוכר שהייתה אווירה של כאילו, אני לא זוכר, אני זוכר שכאילו, כולם היו בטוחים שעולים ליגה.
שי, היית בטוח שעולים ליגה?
כולם היו בטוחים שעולים ליגה.
שהדיבור היה על... אני זוכר שדיברו על משהו על כיכר ספרה, והכינו כבר חגיגות, והם היו בקבוקי שמפניה בחדר הלבשה, ונסענו יום לפני כן למלון דניאל בהרצליה, התכוננו למשחק, היינו מאוד מאוד ממוקדים, התחושה הייתה שרק כאילו מחכים לסוף, כאילו איך עושים את זה, לא האם עושים את זה, זה היה ממש, לא היה בשום שלב חוסר ביטחון או תחושה שמשהו אחר יכול לקרות, זה מסוג העונות, היינו גם בעונות כאלה לשמחתנו בשנים האחרונות, אתה יודע שזו קבוצה שעולה ליגה, כאילו זאת הייתה התחושה, לא היה ספק של, אני לא זוכר לפחות ממה שאני זוכר בתחושה שלי, שוב זה הכל סובייקטיבי, כן, אבל לפי מה שאני זוכר זה היה רק בואו הולכים, אני במשחק נגד הפועל חיפה, אם אני לא טוען, נפצעתי בכתף.
נכון.
עכשיו אני נזכר בזה, שהייתה לי איזה נפילה לא טובה, נפצעתי בכתף וקראתי איזושהי רצועה. הייתי צריך לעשות איזה ניתוח, ובגלל שהיו עוד כמה משחקים לסוף העונה, אז ניסיתי לחזור עם טיפולים וזריק. עכשיו אני רק נזכר בזה, גם לא היו לי פציעות במהלך הקריירה, זה ממש הייתה אחת היחידות, ואני גם לא זוכר אם פספסתי משחקים או לא, אני באמת לא זוכר. המשחק בכפר קנה, למשל, אני לא זוכר. ממש, כאילו מחקתי מהזיכרון.
מנגיחה קיבלו את השוויון.
לא זוכר את זה. אבל כנראה שלא שחקתי באותו משחק בגלל הפציעה, ואחר כך שבוע, אחר כך כן, בצפרים חולון, כן, זוכר את ה-5-1, ובטח ובטח את הגהנום ברעננה.
ואתה לא משחק את המשחק, אתה לא פתחת בגלל הפציעה, ונכנס דקה...
63 כתוב שם בעיתון.
נכון, כאילו לתת גול.
כן, מתחיל כבר מהחצי הראשון, אני כבר מתחמם, אני זוכר עכשיו שמישהו בתחילת המשחק אומר לי מה אתה אומר, לפתוח, לא לפתוח, אני כמובן אמרתי לו בטח שלפתוח, ולא הייתי בריא בלשון המעטה, ובסוף הוא קרא לי ואמר לי, שמע, בוא נשמור את זה, אני מאמין שנעשה את העבודה, בכל מקרה, אם נצטרך, לא נסכן ולא זה, תיכנס בסוף. זה שוב, היה ביטחון מלא שאנחנו נצחים. אז באמצע החצי הראשון אני מתחמם, ואז שומעים תוצאות, אין אינטרנט וכאלה, אז מתחמם לאורך הקיר שם ברעננה, ומהבתים ממול שואל תוצאות, כאילו כמה הרצליה וכמה... סכנין בכלל לא היה על הפרק, כאילו אני ממש זוכר את הרצליה משחקים עם הפועל רמת גן, לימים זוכר את זה, שומע סיפורים מאלי כהן, המאמן של הפועל רמת גן, הם זכו 3 ימים לפני כן בגביע המדינה, ב-2003 הפועל רמת גן, הם מהמסיבות באו ישר למשחק, אם אני לא יודע, הם שחקו בווינטר נגד מכבי הרצליה, זאת אומרת, הם באו שיקורים לגמרי מהגביע, והם ניצחו את מכבי הרצליה 2-1 שם, שזה הזיה מוחלטת. אז כאילו הכל היה סביב הרצליה, והכל לא תיקו בהרצליה, הכל טוב. ואז באיזשהו שלב, על הספסל יש התרחשות לקראת דקה 55-60, שמתחילים להסתבך, מבינים שהרצליה כנראה לא ינצחו, אני לא זוכר מה הייתה שם התוצאה, באיזשהו שלב מבינים שסכנין מוביל.
דקה 80
היה. בקריית גת, אני חושב
דקה 50 ומשהו.
60, כן, בדיוק. אני נכנסתי מיד אחרי שהם הפקיעו, זה היה הסיפור.
דעתי מוכר יותר, אבל אוקיי.
אם אני לא זוכר.
אנחנו מיד נדעו.
אם אני זוכר.
בסם גנאים, דקה 52, זה הזיכרון שלי, בוא נראה רון בודק.
ניתאי, וואו. בסם גנאים, דקה 58.
אתם תרכב של סכנין באותו משחק, אם אתה יכול?
ואבא שלט הלייבוביץ' הרשליקוביץ' גנאים חוג'ירת סואן גנאים אוזן זבידת ולימה.
אל תקריא את הרכב שקריית גת.
למה?
בבקשה.
אוקיי.
יוסי גורדן האגדי שם?
לא משנה.
כן. ובאמת, בדיוק ממש בסמוך לגול של סכנין, מבינים שאין ברירה, ואז מישל קורא לי, ואני נכנס למשחק, ומאותו הרגע, זה אלו דקות בלתי אפשריות, אתם חייבים להבין, שוב, חוסר פרופורציה גם של שחקן בגיל 20 פלוס, זה לא הפרופורציות של היום, התחושה הייתה שהמגרש ברעננה עם 15,000 אוהדי הפועל, ובחוץ יש עוד 20,000, זאת התחושה, שבמציאות היו שם אולי 2,000. אבל התחושה היא שכל העיר ירושלים, בתוך הסיפור הזה, זה חוסר פרופורציה מוחלט, ויש משקולות גדולות מאוד לכולם, ויש הבנה שאנחנו חייבים פה גול, ורעננה מקשים ואלימים וצריכים את התיקו מאיזושהי סיבה שאלוהים יודע למה, או יוסי מדר יודע למה. ובאיזשהו שלב, אנחנו אומרים להם, סכנין מוביל והרצליה בפיגור, סכנין מוביל והרצליה בפיגור, היה שם, אז פחות היה נהוג שהמשחקים הסתיימו באותה שעה, ואיפשהו באזור הדקה 88 אצלנו, המשחק בהרצליה נגמר. זאת אומרת, כולם יודעים שהרצליה לא עולים, ואז אנחנו אומרים להם, הרצליה הפסידו, הרצליה הפסידו, ואז מתחיל שם איזשהו סשן של כמה דקות, שאנחנו פשוט שוכבים על השער, הם לא ממש מתנגדים, לא הורגש לה שם התנגדות מאוד מאוד חזקה בדקות האחרונות שם, ואני זוכר את עצמי מוביל את הכדור על הקו, על קו הרוחב, עושה איזשהו דריבל כזה, ועובר שחקן אחד, וזה קל לי מדי, ואז אני מתקרב עוד טיפה, ואני עובר גם, אני עוד פעם, אני, ככה אני זוכר את זה סובייקטיבית, מעולם לא יעזתי לראות הוידאו של המשחק הזה, אז כנראה שזה, לא יודע, אני מקווה שזה נראה בדיוק ככה, אני לא זוכר, אבל כאילו, אני לא זוכר את זה מפריימים בטלוויזיה, זוכר את זה מהמגרש. זוכר את עצמי עובר, ואז מגיע לאיפשהו באזור קו החמש, ממש, ממש עם הנחי לשער, שהקו חמש, ואז אני רואה את ג'וויג על הפנדל.
קצת מחוץ הרחבה היה.
כן, אז אני זוכר אותו על הפנדל. עכשיו, אם אתה רוצה מישהו שיקבל פס על האמצע מול השער, בתקופה הזאת זה שווי. כאילו זה שחמט, הכדור תמיד שוכב באחת הפינות למטה. ככה אני זוכר את זה.
אבל היו שתי שחקני רעננה שעמדו על קו השער.
לא יודע. אני זוכר שאני רואה אותו כמו קרן אור, בא לי מול כל השחקנים, ואני פשוט גלגל לו פס חלש, אם אני זוכר, כאילו שבא לו נוח לבעוט, פשוט נותן את הכדור למעלה. זה ממש היה הסוף של הסוף. לפני כן הודעת הנייח, אם אני לא טועה ש...
פיבח למשקו.
היה שם איזו החמצה משולשת כזו.
סטי מרים, סטי מרים, השוער יוצא ומשמיט, פיבח נוגח, במקום לקרוב, נוגח לרחוק, ואני, הכדור עובר מעליי, ואני מנסה להגיע אליו איכשהו, וגם אני זוכר את המחשבה שעברה לי בראש, אם אני נוגע ומסיט אותו ועולה למעלה, או משהו שאם אני לא נוגע, זה גול, התחושה הייתה שזה גול. זה חוסר ביטחון בין לנגוח או לא לנגוח, והכדור פוגע בקורה, יורד לקובי דיבה, נכון? אני לא טועה. ואז הוא בועט בשמאל מעל המשקוף, לא זוכר משהו בסגנון.
אני זוכר את ההחמצה הזאת יותר מאשר שווייק, האמת. את
ההחמצה המשולשת הזו?
של פיבח במשקוף. א', כי פתאום, זה הייתה קרן אור שאני ראיתי. פתאום ראיתי את הכדור בקשת גבוהה, ואני רואה אותו הולך לשער. אני רואה את הכדור הזה הולך לשער, ואז פתאום בקורה, וכן, אני חושב שדיבה הגיע אליו, זה לא היה מעל השער, זה היה... כן, היה איזה שחקן שרעננה, בסוף זה הגיע...
אני רק חמורה על דיבה במהלך הזה, שמה.
לפני,
הוא נלך לעבר עכשיו.
כן, אם היה עבר, היינו.
אבל אני ממש זוכר שכשהכדור הגיע לשווי, כבר לא האמנתי. כי שם נשברתי. שם ברגע הזה שכבר ראיתי את הקרן אור הזאת, ואת הכדור כבר הולך לפינה, ופתאום הוא לא נכנס, אני נשברתי שם.
שמע, אני בתור שחקן בתוך המגרש, אומר לך שעד השנייה ששופט שרק, זה אתה לא מעכל שאנחנו... אני בדיוק מחשבה הפוכה, שלא נורא שווייג, עוד שנייה אחרת יבוא הגול, עוד שנייה יהיה עוד מצב, וזה לא... על העונה הזאת יש רק סוף אחד לעונה הזאת. הסוף שלה זה אנחנו נצחים ועולים לליגת על. כאילו, אני זוכר, זו ממש הייתה תחושה, אי אפשר היה להרגיש משהו אחר, מדהים, כאילו איזה הבדל בתחושות, ממש ראינו את זה מגיע רק לניצחון, בגלל זה תחושת האובדנות הייתה כל כך גדולה בסוף.
בוא, איזה מצב רוח נהדר. בוא רגע נכנסנו וגירדנו את הפצע עמוק 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 עמוק, ועכשיו בוא ננסה להבין מה המשמעות של הפצע הזה היום, 20 שנה אחרי. הרי, זה לא הייתה הפעם הראשונה שקבוצה איבדה עלייה במחזור סיום, זה גם קרה בהיסטוריה של הפועל ירושלים, הרי צפרירים ושעריים.
צריך לשמריהו, לא?
לא, לא, לא. וקרה...
יוסי שמריה.
יוסי שמריה.
דומה.
צריך לשמריהו היה באותה עונה, ב-2002-2003, לדעתי.
קרה. מה היה בדבר הזה כל כך דרמטי, כל כך טראומטי, כל כך קשה, ובאותו רגע גם ידענו את זה, שמזה הפועל לא תקום.
אני באותם רגעים, היום אנחנו בפרספקטיבה מאוד מאוד רחבה של הרבה מאוד שנים אחורה, של אנשים בוגרים עם ניסיון חיים, אז באותה תקופה שוב, מהנקודת מבט שלי, אני זוכר טלפון של מישל אליי ביום ראשון, אז שוב אין שיחות מזוהות וכאלה, ואני עונה לו, והייתי בטוח שזה אבא שלי, ואני אומר לו, מה אבא? אז הוא אומר לי, לא, כמו אבא, ואז אני בוכה. כאילו אני ממש פורץ באיזשהו בכי, קורא הלב, אני זוכר את הכאב הזה, אני זוכר איפה הייתי בבית, באיזה נקודה הייתי, זה היה ממש, אני חושב שזה היה, אמנם רגע ספורטיבי, אבל אותי באופן אישי, הוא עיצב לי את האישיות, גם את התפיסת העולם הספורטיבית שלי, וגם בכלל הוא עיצב אותי כאדם, כי זה באמת היה רגע השפל בחיים שלי, שוב, אני לא יודע אם אני אומר תודה על זה, או... הוא מצטער על זה, כי ברוך השם לא היו לי רגע שפל אחרים, אבל זה ממש היה רגע שפל בחיים שלי, אני ממש זוכר את הרגעים האלה כנוראים, ולהגיד לך שאז ידענו לאן זה יוביל ואיך זה יוביל, בוא, המציאות בהפועל ירושלים הייתה, היום יומית הייתה תמיד נוראית, כאילו כל יום שאתה מגיע למועדון תמיד, אף פעם לא היו תקופות טובות בעונה הזאת, רק קצת יותר נכנסה איזושהי חברת ניהול, הייתה תחושה שוויקטור וססי הניחו רגע ל... כנראה ישבו בבית וחיכו ידיים בהנאה לקראת העלייה לליגת העל, ואיך הם אומרים לקבוצת הניהול הזאת, טוב, תודה שבאתם וביי. אבל כן, הייתה שם איזושהי בועה, עונה זאת הייתה סוג של בועה, כי כן היו תנאים יותר טובים, אם אני זוכר נכון, והיה כן ניסיון לאיזושהי מקצוענות, ולמשהו קצת שונה ממה שהורגלנו בפול ירושלים, ולא הייתה מחשבה שהנה זה נגמר. אני זוכר ששבועיים, שלושה אחר כך, אני אז הייתי במסעים ומתנים, גם עם הפול תל אביב וגם עם הקאבי תל אביב, ובאיזשהו שלב הייתה איזושהי התגייסות מחדש בפול ירושלים, שאומרת, זהו, אנחנו עושים עוד פעם עונה גדולה, כאילו...
אחרי רענה.
אחרי רענה, אנחנו עושים, כמובן שזה נגמר לדעתי, אולי אפילו בירידת ליגה אחר כך, לא, אני לא זוכר, לא ירדנו ליגה.
התחלנו עם יאיר, ומי של
בא והציר. לא, אני אגיד לך בדיוק מה קרה, שאנחנו התחלנו את העונה אחר כך, אני שוב הייתי במסעים ומתנים כמה קבוצות, והגעתי לאיזשהו סיכום עם הפועל תל אביב לשלוש שנים, ואז מישל בדיוק קיבל את הקבוצה, הרים טלפון ואמרת לא הולך לשום מקום, יש לנו משימה להשלים, ואתה נשאר פה, ואנחנו נעלה את הקבוצה ליגה, ואני היום בדיעבד אומר את זה, לא יודע, בנאיביות, לא יודע במה, אומר טוב, בסדר, ולא נוסע על הפגישה בתל אביב, ומישל מתפטר שלושה שבועות אחר כך, כי מוכרים את אופיר אזו. פסדנו 4-0 ביצלון רמת גן לטיל מכבי פתח תקווה בגביע הטוטו.
בדיוק.
ואז מוכרים את אופיר אזו לביתר, ואז מישל מתפטר.
זה עונה אחרי רעננה בעצם.
זה ממש...
לדעתי לקח לנו אחרי רעננה, אנחנו כבר נמצאים בזה. לדעתי לקח לנו שלוש שנים אחרי רעננה בשביל לרדת לארצית, נכון? בעצם זה עונת הפועל יותר.
אבל אני חייב להגיד בעניין הזה, שוב, פרספקטיבה אחורה, דלתות מסתובבות, לא חוכמה להגיד את זה עכשיו. יש אירוע שבהיסטוריה של הפועל ירושלים הרבה יותר משמעותי מכל מה שדיברנו עליו עכשיו. אני זוכר, אני מקבל טלפון מאורן פריאר, אני עכשיו רואה אותו בפייסבוק, חברה משותפת הייתה בדודה, כי הוא עדיין בדודה שלו, אומר לי, ויקטור זכה בבוררות. והאירוע הזה, בסופו של דבר, שוב, אנחנו לא נעשה פה דלתות מסתובבות, אבל יש דברים שאנחנו כבר יודעים. הבוררות שויקטור ניצח, הובילה אחר כך גם כן לזה שיוסי ססי שם עוד יותר מקלות בגלגלים, כי היה לו איזשהו כוח. היה את ה-4-0 הזה, מי שלבין שלא, שהמשימה לא תושלם. הוא הלך עוד לפני שהתחיל, הוא בנה את הקבוצה הזאת, אבל הפסיק באמצע ועזב. ואם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יודעים, את הבוררות הזאת לא הייתה קשורה לעליית ליגה או לא עליית ליגה. כאילו זה כבר היה אצל הבורר שם. אנחנו יודעים שיוסי ססי לא היה מרפא מהקבוצה הזאת עד שהוא מבין אם יש לו או אין לו זכויות בקריית יובל. אנחנו יודעים לאן זה הוביל. זאת אומרת, אם התזה שלי שאם היינו עולים ליגה, היינו מתרסקים בעונה הזאת בליגת על, כמעט אין לי שאלה, זה לא היה במציאות של הפועל.
יש מספיק סיפורים של מועדונים שעלו הרבה יותר מרוסקים. סכנין למשל בדיוק. שעלו
במובן אני חושב שאני, זה, אני, תן לי לייצג את זה, אני חושב ההפך. אני חושב שאם היינו עולים, היינו גונבים את ההיסטוריה של סכנין. כן. כמו דלתות מסתובבות. היינו זוכים גם בגבי המדינה אחרת.
אבל לסכנין...
והולכים ושי אהרון היה מחליף קבוצות
עם אלן שירר. לסכנין מסתבר...
חשבתי עליהם.
אם אנחנו שוב הולכים קדימה ומדברים כאילו משהו ששי הרבה דיבר על מתי אתה בונה את התשתית ומתי אתה מוכן, מתי אתה בשל לעלות, מסתבר שסכנין שוב הקרנו את הרכב שלהם. היה שם בסואן, היה שם בסם גניים. היה שם עוצמה פוליטית בסכנין. וכן, היה שם את הדלתות מסתובבות של העלייה הזאת והגביע השנה
הם
אחרי.
הם היו מועדון, הרבה פחות מועדון שהם עלו ליגה.
זה אפילו
ליגה,
לא הקבוצה הערבית הכי גדולה.
אני חושב שלא הייתה להם מחלקת נור, לדעתי לא היה להם מגרש אימונים אפילו. זאת אומרת, הם היו הרבה, אבל שוב, זה...
אתה זוכר את סכנין בשנים הראשונות, הם שיחקו בתוך מטע זיתים. אני זוכר את זה...
שיחקו בקריית אליעזר.
אבל המגרש הביתי אולי שהם לא לגדה.
הם שיחקו בקריית אליעזר שי, אבל עכשיו בוא כמנהל מקצועי, כי שכבר ראה 20 שנה עברו, בוא, אתה יודע, תנסה לחשוב, אתה יודע, נעשה דמיון מודרך. עלינו ליגה. מה קורה? אנחנו מתרסקים אחרי שנה או...
לא יודע, לא יודע, אבל אני נשבע. הרי ההיסטוריה בסוף... היסטוריה הצליחה, תראה מה עשינו, רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני נשבע שאני רק חושב על מה שאני רוצה להגיד, אני מצומרר בכל הגוף, אבל אני אשלם לחלוטין עם מה שאני הולך להגיד. תראה איפה אנחנו נמצאים, תראה איזה כיף, קהילה משלנו, יצרנו את המציאות של עצמנו, אנחנו מועדון חזק שנטוע עם יסודות חזקים, וכל הדברים הטובים שאנחנו עושים ידועים, תחזיר אותי לאותו רגע, בלקחת את הסיכון שההיסטוריה משתנה והדלתות מסתובבות בשביל אותו הרגע בשביל עליית ליגה, אני חוזר עכשיו בלי להסס לנצח ברעננה ולמחוק את היום הזה מההיסטוריה של כולנו. בשנייה אני עושה את זה, עם כל זה שזה הדבר הכי לא שחלטני להגיד, והיום בדיעבד, עם כל מה שהרווחנו, חוזר אחורה, מנצחים 1-0, רק בשביל התחושה הזאת. אין משהו שיכול אין משהו שיכול להשתוות לזה.
אני יכול להתחבר למה ששי אומר, ולהגיד בתור, אני אוהד שהגיע אחרי רעננה, תכלס, נכנסתי ממש חזק לעניינים, ואני זוכר את הצל של הדבר הזה, כן, בגלל זה אני אומר שכאילו, אם זה לא היה קורה כמו ששי אומר, שהקרמה הייתה לוקחת אותנו לאירופה, לשחק נגד ניוקאסל, זה עד כדי כך, זה משהו, וזו שאלה פתוחה פה לכל הזה, משהו שם במשחק הזה, יש קבוצות שלא עלו ליגה, יש קבוצות שגם נכשלו במחזור האחרון, אבל משהו שם סימן להפועל ירושלים, זה היה כמו בלון שיצא ממנו כל האוויר, משהו ששלח אותנו להבנה עמוקה, שגם לה לקח לחלחל עוד איזה שנתיים, שלוש אחרי, שחייבים לעשות פה שידוד
מערכות. כי היה ריקבון, כי היה ריקבון הולך ומתמשך, הרי גם קריית שמונה נכשלו מול אותה רעננה, אמנם במשחק יותר אטרקטיבי, הרבה גולים, אבל, והם כמה שנים אחר כך יצליחו לעלות ליגה, כי לא היה ריקבון, כי זה היה מועדון חזק, שאם לא מתמודד השנה, מתמודד שנה הבאה, לצורך העניין, בוא נשווה את זה לקטמון, שהייתה כמה שנים בליגה הלאומית עד העלייה. זאת אומרת, הייתה ידיעה שיש שם מועדון חזק. פה במקרה שלנו היה
הבלחה.
שמים את הכל פה, כולם מתאמצים, נזהרים, הוא לא מדבר, ויקטור לא מדבר על הבוררות, וססי לא מפריע, וקבוצת חסין, רביב, אם אני לא טועה, רוני מור, שהוא תפקיד בבנק, גם היה לו איזשהו תפקיד בהנהלה, והם כל אלה החזיקו את הדבר הזה, ואני זוכר איך שולמו מסכורות במקרה, וכאילו היו השתקות של כל מיני אירועים.
אחד פעמיות שהגענו לדבר.
כן, רק כדי להחזיק את הדבר הזה, בואו, רק בשביל המטרה הזאת, אין רגע את ההתפרצות הזאת, והייתה גם התגייסות מטורפת של הקהל. עכשיו, תקנו אותי אם אני טועה, הייתה עונה פח בליגה טלז, בליגה הראשונה. הייתה עונה לא סקסית, לא מעניינת.
לא, היה מאבק אליפות
היה
לתורה.
היה להקיז עונת הקיזוז.
לא, לא, לא. לא, מכבי
תל אביב.
לא, מכבי תל אביב.
משהו באשדוד בסוף.
מכבי חיפה בליגת האלופות.
אני זוכר סוף.
ומכבי תל אביב, ומכבי נימני הוא המלך.
אז אני טועה. שוב, אתם רואים, זה אנחנו, כל מה שראינו זה שהפועל ירושלים, זה כל, כמו שעכשיו כולם, כאילו, מדברים על זה שהמונדיאליטו ונבחרת הנוער של ישראל, כאילו, כולם חושבים שזה הדבר הכי גדול, אנחנו ראינו את זה כדבר הכי גדול בעולם. כאילו, זה, אני זכרתי שכאילו לא היה ליגת על, שמשהו היה לא מעניין, שהייתה איזו עונה איזוטרית כזאת. זה היה תחושה שרק אנחנו מעניינים ואנחנו עולים ל... באמת, גם עכשיו שאני מדבר על זה, פשוט לחזור לשם ולוקח את כל הסיכונים. כאילו, הכי לא אופייני, הכי לא מחשבה, אבל בשביל הרגש הזה, בשביל העוצמה הזאת של יום שישי, אני זוכר פרטים קטנים, אני רע מאוד בזיכרונות של משחקים, אבל זוכר פרטים קטנים של מה לבשתי ואיפה ישבנו, באיזה חדר סלמן ואני היינו, ומה דיברנו במלון, ולאן רצינו ללכת אחרי המשחק, וכאילו הייתה ממש, תכננו את הדבר הזה, שלך אנחנו מחזרים את הפועל.
באיזושהי כתבה, שזה אני אראה לך אותה אחר כך, יש ככה את מישל מנחמת יעל. ותופס אותה כזה, וזה...
גם מבחינתה היא, לאורך כל השנים, אמרה, עד שאתה לא תגיע לליגת העל עם הפועל ירושלים, זה אין שום דבר, חייבים לסגור את המעגל הזה.
אני לא יודע, אני מתרגש ומופתע מהתשובה שלך, כי אני רואה מועדונים סביבנו, והריקבון בסוף מנצח. זאת אומרת, בגלל זה אני גם לא כל כך מודע כרגע ממה שקורה בביתר. זאת אומרת, עם כל הגביע וכאלה, בני יהודה לקחו שני גביעים, אבל תהליכים כרגע כאלה בסופו של דבר מנצחים. ואתה רואה את זה, זאת אומרת, אז...
אבל זה מהראש, כדורגל זה רגש.
ברור שזה מהראש, גם אתה יודע, זאת אומרת, בסופו של דבר, תשמע, יכול להיות שזו עסקה טובה שאני חותם עליה עכשיו, זאת אומרת, אני כן אשתף אותך בהתקפה, שבסוף... בטובינסקי קם, מוציא מאופק ביטון, רציתי לקום וללכת. אמרתי, לא יהיה יותר טוב מזה, שבוע אחרי שניצחנו מדרבי, אתה מוביל 1-0, התקפה הכי מדהימה שראיתי מהפועל ירושלים, אני חושב בחיים שלי, רציתי לקום וללכת, די, לא יהיה. אז נשארתי, והיה אחרי דקה 2-0, ועוד 3-0, ועוד הרבה רגש נשיא, טוב שנשארתי, בסופו של דבר, טוב שנשארים, טוב שהולכים בדרך הארוכה, אבל כן, לפעמים זה מפתה, מה? לא הייתי רוצה לחגוג בגביע השנה, בטח שהייתי רוצה. ואני מבין את זה, ומצד שני אני מופתע, ובאמת קודם שדיברת על האירוע הזה שעיצב אותך, אם אפשר לקפוץ רגע, אני אשאל אותך שאלה שמאוד מעסיק אותי, איך האירוע הזה עיצב אותך כמנהל מקצועי. אתה מתחיל שנה עשירית עכשיו במועדון, ספרתי, באתי מוכן.
אוקיי, אפילו ידעתי.
והשתכללת הרי תוך כדי השנים, למדת הרבה, לא בושה להגיד, אם יש משהו שראיתי שאתה יודע מהרגע הראשון, זה איך אסור להפועל ירושלים להיראות. בזה היית מומחה ממש מהרגע שקיבלת את התפקיד.
אפילו בקטע הוויזואלי, נכון? של לסדר את החדר הלבשה, ואיך שחקנים מופיעים לחדר הלבשה. אחד הדברים הראשונים לדעתי שעשית.
אני חושב שמה שהפועל ירושלים הישנה לימדה אותנו בתוך הכדורגל, ואני זוכר שהיו לי הרבה שיחות על זה, משם הבאתי את ה... כאילו משם עלה לי הרעיון של ניהול מקצועי עוד לפני שמישהו חשב על זה בארץ. זאת אומרת, העניין הזה של ניהול מקצועי כבר באמצע שנות ה-20, ידעתי שאם יש משהו שאני רוצה לעשות זה למה? כי הפועל ירושלים הישנה לימדה אותנו את כל מה שאסור לעשות בכדורגל. ממש, כאילו, זה היה פשוט חוברת הדרכה, מאלף ועטף, איך מועדון כדורגל מקצועני לא אמור להיראות ולהתנהל. אני לא יודע אם האירוע ברעננה ייצב אותי, האירוע ברעננה ייצב אותי כאדם וכאיש מקצוע, ביכולת להכיל משברים ולהתמודד איתם. מצד שני, מעניין שאתה שואל את זה, כמו טיפול של פסיכולוג, שבוע שעבר ביום חמישי ישבתי בערב עם חברים שלי, ונפתחנו באיזו שיחה ממש ממש פתוחה, וכולם העידו עליי, ואז ליאור, כולם יודעים שליאור זה אחד החברים הקרובים שלי, ואז הוא דיבר על זה שהשנה היו הרבה מאוד רגעי סי, ובשום שלב הוא לא ראה אותי שמח. האירוע הזה ברעננה, גרם לי לאבד את היכולת לסמוך מכדורגל, אני כבר לא יכול לסמוך מכדורגל, לא משנה מה יקרה.
אובדן אטום באיזשהו מקום.
לא יודע, אבל אני באמת לא שמח מכדורגל, אני גם כשעלינו ליגה הרגשתי הקלה מאוד גדולה, כשנשארנו ליגה הרגשתי הקלה עוד יותר גדולה, אבל השנה לא באמת נהניתי, כאילו הרגעים האלה שאתה מדבר עליהם, לא הצלחתי איך, כאילו, שוב, אני חוזר רגע לשיחה שהייתה עם ליאור שבוע שעבר, הוא אומר שכל הזמן דיברנו בתחילת העונה, במחנה אימונים, ואם נעשה פלייאוף, אמרתי, לא, אני מבטיח לך שאם נעשה פלייאוף, אני הכי רגוע בעולם, ולא מתוח, והכל יהיה בקי, ואני בא ליהנות, ואני אגיע לפלייאוף. אמר לי, ואז אנחנו מגיעים, אחרי שני ניצחונות בפלייאוף, אשדוד ומכבי נתניה, מגיעים לפני משחק בטדי, נגד מכבי חיפה, 17-18 אלף איש, ואתה מסתובב כמו מטורף, ולחוץ, ומזיע, ורוצה לנצח, ו... הוא מסתכל עליי והוא אומר לכל החבר'ה, כאילו זה בן אדם מטורף. ואז מגיע הניצחון הזה, שהוא ניצחון כאילו...
הכי כיף.
הוא לא הכי כיף, אבל הוא החותמת כזו שזה איזה עונה גדולה, ואני אין בי שום יכול... אני חושב שוב, תשובה ארוכה שיכלה להיות הרבה יותר קצרה, זה איבדתי את היכולת לסמוך מכדורגל. זה מה שזה גרם.
בוא נדבר רגע על... קראנו עוד לפני שהגעת את זה, קטע, טור מהעיתון בתחילת התוכנית, ודיברנו באמת על הפצע הגדול שנוצר שם, ועל הטראומה, אמרת, איבדת את היכולת לסמוך, משהו שבאמת, וזה דברים שמשתנים, אני זוכר גם שאני הגעתי להפועל, היה המון דיבור על הקבוצה הלוזרית, על נולדנו לסבול, על כל הרע תמיד קורה לנו. אני חושב שבאיזשהו מקום, הטראומת רענן הזה, היה התגשמות של אותו דבר, והשנים שאחרי זה כמובן, אבל היום אנחנו נמצאים במקום קצת אחר, ה-DNA, אני לא חושב שכבר אוהדי הפועל ירושלים בהכרח של שנים אלו מזהים את עצמם כלוזרים. תעבור איתנו בשינוי בין שתי הנקודות האלה בזמן. איך זה נוצר?
איך עושים את זה בפועל?
אני חושב שהשינוי בפועל נוצר מזה שהיינו עלובים. היום יום שלנו היה עלוב. היכולת שלנו לקום ממשברים תוך כדי משחק, לא משנה אם היינו קבוצה מוכשרת יותר, או שאם היו לנו שחקנים טובים יותר, או שהיינו בתקופה טובה, היכולת שלנו לקום ממשברים תוך כדי משחק, ובתקופות מסוימת היא בלתי אפשרית, כי היום יום הוא עלוב, המועדון הוא עלוב, ההתנהלות מסביב היא עלובה, היא לא מכבדת ספורטאים, ההתייחסות לשחקנים היא לא ראויה, ואנחנו עדיין מחזיקים את תוך הדבר הזה, בחצי תסמונת סטוקהולם, ומצליחים איכשהו באמת ב... גם המאמנים שהיו שם, שוב, באותם שנים זה בעיקר מישל שמחזיק את כל הדבר הזה, וביחד עם שחקני הבית מנסים באמת להחזיק את הדבר, ונראה שכאילו רק לנו אכפת, ושהכל כל כך עלוב, אז היכולת שלך להחזיק יתרון בסוף משחק היא לא טובה. החוסן המנטלי שבא לידי ביטוי בתוך משחק, זה באיך אתה בונה את כל הדבר הזה מלמטה.
יש בעבודה סוציאלית, קוראים לזה תיאוריית החלון השבור. ברגע שאתה, ניתאי גם יוכל להגיד, ברגע שאתה נמצא, זה דברים מבחוץ, הם מושלכים פנימה. ברגע שאתה נמצא במקום שהוא עם חלון שבור, אז הדרך שבה תתייחס לעצמך בתור מי שנמצא במקום הזה, היא פחותה מאשר בן אדם שנמצא במקום שהוא מכבד אותו יותר.
אז כל התנאים מסביב היו לא מכבדים. אז קשה לך מאוד ליצור איזושהי הערכה עצמית שמביאה אותך לחוסן, שבתוך המגרש בא לידי ביטוי, בלשמור על תוצאה או בלהפוך תוצאה, ואני זוכר באמת, אני זוכר אותנו בתוך משחקים. לא, כאילו, מאמינים, אבל איך אני אסביר את זה? ברגע שמגיע רגע משברי, קשה מאוד לרומם, לי היה תפקיד במשך הרבה מאוד שנים כקפטן של הקבוצה הזאת, לנסות ולהרים. עכשיו, הרוב בתקופה היא זה בעיקר בדיבורים ושיחות וצעקות ואמירות ופעולות בתוך המגרש, לנסות לקחת הכדור וכאלה, אבל אתה באמת רואה קבוצה שמהיסוד שלה היא שבורה, ומה שעשינו במשך השנים פה, בנינו את הכל מלמטה, ואני זוכר שאמרתי את זה כמו מנטרה, ומה שאתה אומר זה דבר נכון, אחד הדברים הראשונים, בסדר, זה לא, אלמו כהן כל הזמן אומר לי את זה ביחס לדברים אחרים שעשינו פה, אבל עשינו פה דברים ראשוניים לפני הרבה מאוד שנים, שלקחת קבוצה בליגה א' ולהלביש אותה בצורה ייצוגית בנסיעה למשחקי חוץ. ולימים הרבה מאוד שחקנים ששחקו בליגה אמרו, קודם כל ראינו אתכם יורדים מהאוטובוס, אתם מתייחסים למקצוע הזה בכבוד, מתייחסים אליו ברצינות, מתייחסים לשחקנים ברצינות. זה באופן אוטומטי בכדורגל ישראלי, בטח בכדורגל ישראלי שלפני 20 שנה, זה באופן אוטומטי משפיע על האופן שבו שחקנים מתייחסים לעצמם, באופן שבו הם תופסים את עצמם, באיך שהסביבה תופסת אותם, ולכן היכולת של קבוצה כזאת לצאת ממשברים, לשמור על תוצאות, לעשות מהפכים, לנצח משחקים בדקות האחרונות, זה יכולת שמתפתחת עם השנים, וזה בדיוק המהפך הזה, או השינוי הזה, או הגדילה הזאת של המועדון שלנו.
מה שהיה חסר לי בתשובה שנתת, אני חושב אני מסכים כל המהלך, השינוי זה הבעלות אוהדים. זה בעצם ההבנה, משהו בתוך הדבר הזה, אני עכשיו מבין את זה יחד איתכם, בתוך הסיפור הזה, באמת, בתור בן אדם שנכנס קצת אחרי זה, אבל הטראומה ברעננה הייתה כל כך קשה, שאני מבין את זה עכשיו, כי ברח לנו משהו מהידיים, שקיבלנו אותו, נפלה לנו מתנה לידיים, ואחרי שהיא נפלה לנו לידיים, היא נפלה על הרצפה ונרסה. זה, 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 זה שובר לב, כי אתה נמצא במקום, אתה נוגע במה שלא היית אמור לגעת בו, ומאבד אותו מיד. ואני חושב ההבנה אחרי זה של איך ליצור את המצב של התנאים של השליטה שיאפשרו להחזיק את הדבר הזה במקום יותר בטוח, שהוא לא מיד ייפול בידיים פעם הבאה שהוא יבוא.
אני אגיד משהו מצד שני, שהשלב האחרון בתקומה, שזה מעניין, זה כן חזרה ל-DNA הישן באיזושהי צורה אחרת, בסיבוב אחר, ממקום אחר. כי בסופו של דבר, כן,
מה זה ה-DNA הישן?
תלכיד חזק של שחקני בית מחויבים שגדלו במועדון, שיכול להיות שלא יצליחו בשום מקום אחר, שעליו אתה מלביש באמת, לפעמים אתה פוגע ברכש, כמו בעונת גמר גביע עם אסי טובי ולסלוצ'ה וצ'ה באובט, או בעונת רעננה, שכן הבאת רכש מאוד ממוקד ופגעת בו בסופו של דבר, אבל כן אני מסכים, כאילו זה שניהם באו ביחד. כשניסינו רק את המקצוענות, אבל לא היה לך את הבסיס של שחקני הפועל ירושלים, זה לא עבד. וכן, כשהשחקני הפועל ירושלים, שכן גדלו גם באווירה הזאת,
אני לא מסכים עם האמירה הזאת, זה לא עבד, זה עבד נהדר. זה עבד נהדר, זו קבוצה שעלתה מליגה א' והייתה קבוצת פלייאוף עליון בליגה לאומית כחברה קבועה שבנתה את עצמה באופן איטי וסיסטמטי יחד עם מחלקת נוער יצרנית, כי לא הייתה באותה שנים
מחלקת נוער. לקחנו לו הרבה שנים להצמיח.
אבל הגרוש ללירה היה בדיוק החיבור הזה של כנראה שהיה חסר לנו.
לא בכדי שבשנת שינוי השם, זה לדעתי לא מקרי. אני גם חושב שמה שאורך דיבר על עניין הבעלות אוהדים, אני חושב שזה שוב מחבר על העניין הזה של הרגש, לדעתי זה משהו הרבה יותר רגשי והרבה יותר עמוק, ויש סביבו ומתחתיו עוד הרבה יותר שורשים ודברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו בכלל מסוגלים להבין שהובילו לתוך הדבר הזה, כי כשאנשים רואים את הסיפור הזה מבחוץ, והם פחות חיים את ההיסטוריה של הפועל ירושלים, ואת היום יום שלנו בירושלים, הם רואים את זה כסיפור הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים את זה. שהיום הילד שלי לפני שבוע אמר לי משהו על איזשהו ויכוח בבית ספר, על ביתר, על גביע, על אירופה, בדיוק כשנולד הסיפור הזה של אירופה, ואז הוא אמר לי, והתווכחנו האוהדים של הפועל נגד האוהדים של ביתר, אני אומר לו, האוהדים של הפועל? אז הוא אומר לי, כן, התחיל להגיד לי שמות, אני אומר לו, רגע, תגיד לי, מבחינת כמות, כאילו, איך זה קורה? הוא אומר לי, חצי חצי. זה כאילו...
איזה בית ספר?
בזלמן הרן, בתלפיות. וואלה,
כן. מדהים.
וזה מאוזים של ביתר בדרך כלל.
אני הייתי מדריך נוער בזלמן הרי.
ושמה בסוף, שמה, זה הסיפור באמת.
הבן שלך יודע מה קרה ברעננה?
לא.
השחקנים של הפועל שנולדו בשנים האלה, לא יודעים. אז...
לא.
האם הפודקאסט הזה הוא איזשהו סימן לזה שהגיע הזמן להשליך את הדבר הזה?
בוא נשאל את זה ככה. הפצע של רעננה הגליד?
ההקמה של קטמון היא זו שהתחילה את הסגירה של הדבר הזה. היא הייתה תהליך ההחלמה בעיניי. והחיבור מחדש עם שינוי השם, עם החזרת השם הפועל ירושלים לאוהדים, אני חושב שהוא האירוע שבסופו של דבר סגר את זה בצורה, בוא נגיד, אני חושב שכולנו נשאר עם הצלקות של...
אי אפשר, זה כמו
ש... זאת אומרת, עד היום, זה מגוחך, כן, אצלנו בבית יש בדיחה, כאילו אנחנו לא נוסעים לרעננה, זה לא מצחיק, אנחנו לא עוברים שם.
היה תקופות שאפילו לא היה מותר להזכיר את השם בקבוצות...
לא, זה ברמה של...
כפר סבא מערב.
כפר סבא מערב, בדיוק.
אני זוכר את החזרה לשם, אני זוכר את המשחק הראשון שחזרנו שם אחר כך, אגב, במשחקים אחר כך, שוב, עוד פעם, זיכרון...
1-0, הפועל ירושלים, שי אהרון.
בדיוק. זה המשחק הראשון. וזה בכי, כאילו, זה מה שזכרתי. הבכי שאתה מגיע למגרש, או היה איזשהו משחק כמה שנים אחר, מתי היה ליברפול 3-3 עם מילאן?
2006.
ב-2005, שנתיים אחר כך, יש גמר ליגת אלופות, שוב מישל מאמן אותנו לדעתי, כן. ואני, זו עונה... סגרנו את השלושה שבועות לפני, לא הישארות, לא עלייה, לא כלום, ואני סוגר לנסוע למשחק הזה, זאת אומרת, אז לא היה נהוג לנסוע, צריכתי להשיג כרטיסים, זה נסע למשחק, זה יומיים באמצע שבוע, לפני משחק אחרון, לא נמצא באימון אחד. ואז שבוע לפני כן, מי שלא אומר לי, שומע, האישור שנתתי לך על הליגת אלופות, אתה לא נוסע, למה, מה קרה? אם אנחנו נצחים את רעננה, הם יורדים ליגה. יש אחי נצרת, לדעתי, מערכת נתניה, עוד בני יהודה, אני לא זוכר בדיוק. ואז אנחנו, ברור, לא נוסע, ושלושה ימים אחרי גמר ליגת אלופות של מילה נגד ליברפול, אנחנו פוגשים את רעננה ברעננה, באים לשם, אני לא זוכר משחק שבאנו בשיגאון כזה, שם באוטובוס, לפני שיורדים, שמים את כמה דקות אחרונות, גם שם אני לא מסתכל, אני רק שומע באוזניים, ומשם אנחנו יורדים למשחק, ניצחנו אותם 3-0, הקבוצה שנאבקה, שהייתה צריכה להישאר אחי נצרת, היו צריכים לנצח, קבוצה שעלתה ליגה כבר, שחגגה את העלייה, והעלובים האלה הפסידו. ואנחנו ניצחנו את רעננה, כמעט הורדנו אותם שם ליגה באותו משחק 3-0, בסוף הם ניצלו כי אחי נצרת לא ניצחו. זה גרם לאיזושהי ריבות, וגם עכשיו...
היה אגב במשחק בימי הפיצול, היה שנה אחת, לדעתי,
בעונת
איציק כהן, בדיוק, שהלכנו כולנו כדי...
לעודד את הפועל ירושלים, כן. בפיצול, כדי... שהלכנו כולנו, היו איזה 20 איש מקטמון, באנו לעודד את הפועל ירושלים, מול רעננה, כדי לדפוק להם האחרונות, עלייה.
ורעננה שם...
בזמן שאנחנו היינו במאבקי עלייה, או בסגנון הזה, אני עקבתי, כאילו, ובכל משחק שהם הפסידו, וירדו ליגה, וירדו עוד ליגה, אין לי שום סינה ספורטיבית לאף מועדון כדורגל, יש לי סינה ספורטיבית מקום שלא נחשב מועדון כדורגל, אבל רק אליהם. זאת אומרת, זה ברמה כזאת.
אז... לא, אני שואל, האם הפודקאסט הזה אפשר לסיים ולהגיד... די, נגמר. 20 שנה עברו.
אפשר להגיד.
אבל 20 שנה עברו, הפצע יישאר, כמו שכל אחד מאיתנו עבר איזשהו פצע בחייו, הזיכרון יישאר, אבל וואלה, נגמר.
טוב, זה מאוד סנטימנטלי, זו שאלה רגשית, כן? איך זה, אבל אני חושב שזה מעניין, כן? כי באמת עברו 20 שנה, קודם כל זה מטורף שעברו 20 שנה, כן?
זה מטורף ששוב פה אנחנו מדברים על הסמליות, שזה כן, ש-20 שנה מהרגע הכי נורא בחיים של הספורטיבים של כולנו, לרגעים הכי גדולים הספורטיביים של כולנו, 20 שנה, כן.
אבל זה מראה את הכוח האמיתי שיש לספורט, שיש לקהילה, ויש את הכוח הגדול שיש גם לסיפור. כי בעצם... התחלנו את זה ככה, זה היה סיפור שאוהדי הפועל ירושלים סיפרו על עצמם. ואיפה הסיפור הזה היה לפני 20 שנה, איך התחלנו את התוכנית, ואיפה הוא נמצא היום? זה וואחד שינוי.
אני...
מילות סיכום.
אני לא, אני בניגוד לשי לא, אני מוכן לעבור עוד פעם את רעננה, בשביל מה שעברנו והעונה הזאת. באמת בפרספקטיבה שלי, אני באמת... חושב שזה לא היה, שזה לא היה משנה הרבה. אני נזכרתי בעוד משהו. נזכרתי במשחק ההוא של ווטפורד נגד לסטר עם הפנדל, ושהם הבקיעו דקה אחרי. עכשיו,
רגע, תסביר שנייה.
בעצם משחק של לעלות לגמר של הצ'מפיונשיפ, לעלות לפרמייר ליג.
לסטר נגד ווטפורד.
ווטפורד נגד לסטר, דקה 90, לסטר מקבלים פנדל, מצב שוויון בשני המשחקים, דקה 92, משהו כזה, שחקן של לסטר עומד על הפנדל.
נוקארט.
דקה אחרי, אפילו פחות, איזה 30 שניות אחרי.
מחמיץ.
הוא מחמיץ את הפנדל.
אחרי החמצה שלו, ווטפורד מבקיעה בזה, מורידים חולצה, הקהל פורץ, באמת דבר מדהים. רוב האוהדי זה מתחברים לוואי, זה כיף להיות בווטפורד. אוהדי הפועל, כאילו כל מי שדיברתי, אמרתי, לסטר לא יקומו מזה. לסטר, אתה לא יכול לקום מזה. שנה אחרי הם עולים בהליכה, שנתיים אחרי הם זוכים באליפות ההיסטורית של הפרמייר ליג. קבוצות יכולות...
ביורדים ליגה.
תוך כדי שאתה מדבר, אני מזקק לעצמי איזושהי נקודה של בעצם מה היה הסיפור שהיה כל כך גדול ברענן. אני חושב שבכל אחד מאיתנו קונן החשש שההפסד הזה של רעננה, הוא שם מתחילה הגסיסה שתיגמר במוות של הפועל. זאת אומרת, הייתה באמת תחושה שיכול מאוד להיות, שאחרי הדבר הזה לא תהיה הפועל בירושלים. זו באמת, אני חושב
שמשם... אבל זה גם מה שהניע לפעולה, זה היופי. שמהמקום הזה, שנקברה הפועל ירושלים, היא גם קמה לתחייה.
את זה לא יכולת לראות. את זה לא יכולת לראות.
אבל בדיעבד, זה המקום שאנחנו...
נכון, את זה לא יכולת לראות, אבל האובדן, העוצמה של הרגשות השליליים שאנחנו חווינו באותה נקודה, זה לא היה אסון ספורטיבי, כמו שאתה מציג אותו. זה לא היה הפסד ספורטיבי ששוב, ההגבלה הזאת של מה שנתת עכשיו על לסטר, זה כמו קירת שמונה. הם יהיו שם עוד פעם. הם יהיו שם עוד פעם כי הם חזקים, כי הם מכירים בקיום שלהם. אנחנו... חששנו לקיומנו באמת.
צדקנו גם.
כן, היה חשש אמיתי לקיום שלנו, והאמנו בנאיביות שהניצחון הזה ברעננה ועליית ליגה הזאת תציל אותנו. עכשיו, אם הייתה מצילה אותנו או לא, אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שהאמנו כל כך, וברגע שלא הצלחנו לנצח שם, אני חושב שבכל אחד מאיתנו בעצם התקבלה ההבנה שהפועל הולכת למות.
אבל היא לא מתה.
והיא לא מתה.
נכון. שזה נחמד.
היא מתה וקמה מחדש, כן.
אני חושב שהייתה פה, היה פה חיתות מפואר בפצע. אני חושב שכולנו, מי שנוכחים פה, ואני מקווה שגם אתם המאזינים, מצליחים לצאת עם תובנות ועם מחשבות. בטח מי שחי ועבר את הדבר הזה, ואני מקווה שגם זה ידבר לצעירים.
ובעיקר, הפרק הזה בעיקר לחבר'ה הצעירים, לאלה שלא ראו את אותה עונה, ורוצים להתחבר להיסטוריה של המועדון, להבין מאיפה צמחנו, מאיזה מקומות, מאיזה דרך המועדון הזה עשה.
רוצים להבין למה אתה כזה סמרטוט שמסתפק במקום רביעי, ולמה אתה לא מנצח 3 דרבים בשנה, ולמה ניצחת את מכבי חיפה רק פעמיים. אין מה לעשות, אנחנו עברנו צלקות, והם עכשיו נהנים מהפירות, שזה אנחנו עושים את זה.
מה אנחנו אם לא, אתה יודע, על בשרנו לגדל את הילדים בעצם מלתך להם.
כן, אלא הילד שלי הוא בן.
מי הם יכולים?
מגש הכסף.
הילד שלי כל הזמן מתלונן שאנחנו לא מנצחים, כל הזמן. כשמנצחים 1-0 זה למה רק 1-0?
ולך תסביר לו שאתה על רעננה.
כן, זה לא...
אתה מתבאס שלא...
תודה לאל שהגענו למקומות האלה, אבל כן, הם באמת, הדור הזה יהיה קשה מאוד להסביר לו את התחושת... אני כל הזמן עובר, עברנו איזשהו תהליך התפתחות, תהליך אבולוציוני כזה של מי... האם בכלל יש קיום לדבר הזה, ליציבות, ועכשיו בדיוק אנחנו מנסים לעשות את הטרנספורמציה הזאת מיציבות להישגיות, והדור החדש הוא מכיר רק את הטרנספורמציה מיציבות להישגיות, כאילו אין את הסיפור הזה של הקיום, ולנו כל הזמן יש את הפחד הקיומי הזה, כל פעם שקורה משהו בהפועל, החשיבה היא זהו לא נקום, אין, זה משהו שלא נצטרך לקום.
אבל זה טיבו של דור המשך.
זה מה שמניע אותנו.
תמיד נבנה לדור שקדם לו. בסוף סוף יש דור המשך בהפועל ירושלים, זה גם לא היה.
הבן שלי באמת הולך בתחושה שמנצחים. בעייתי משחק היום, כן? מנצחים, נכון? לפעמים לא.
אם זה 1-0 זה לא מספיק. נהדר.
טוב, חברים.
תודה, וואו.
הגיע העת לסיים את השידור. אני נודה לטכנאי הסאונד הנאמן שלנו, דידי וראי שואם רוטנברג הפועל.
כל הכבוד.
יופי של טכנאות סאונד, אה? נודה לחברים שישבו עם מפה בפאנל של פרק הרטרו המיוחד הזה. תודה רבה לרון כהן, האגדי.
תודה, גל.
תודה רבה למרן, ניתאי חורש, האגדי לא פחות.
כבוד גדול, כיף גדול.
תודה רבה למנג'ר שישאר איתנו אחרי זה כדי להדליק לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת לקראת עונת באיבה של
עונת המלפפים. רגעי שפל והדלפות.
בדיוק. אז תודה גם לך שי אהרון. תודה שבאת. פעם הבאה באמת מבטיחים שזה יהיה בנושא משמח. באמת, תשמע, באת יותר שמח.
יש לי עד האונצ'קים של סאסי, זה כמו האונצ'קים שלו.
באת יותר שמח לתוכנית, באמת יצאת קצת, אולי מהמזגן, אולי מהחוויות, אבל צריך קצת לפתוח, קצת להפשיר. אני הייתי המנחה שלכם, גל אוכשטיין. זה היה פרק רטרו ל-20 שנה לטראומת רעננה. ניפגש בשמחות, ויאללה, פועל חברים.